בואו נתחיל. בשיעור הקודם דיברתי על מי שהושיט את ידו ולקח, קיבל מי גשם בחצר חברו והוציא אותם, וראינו את מהלך הגמרא, איך בדיוק מדובר שם, מה הבעיה, יש בעיה בעקירה, מה הבעיה בעקירה, האם זה שהמים לא מונחים, או שהעקירה, לא היה פה מעשה עקירה אקטיבי, אלא רק פסיבי, ככה למד השפת אמת, ככה נראה לכאורה מפשט הסוגיה, אני ככה התעקשתי לכל האורך של השיעור הקודם, להשאיר עדיין גם את התפיסה שהמים לא, שהבעיה היא שהמים לא נחשבים כמונחים, לא שיש פה לקיחה פסיבית ולא אקטיבית. בשיעור היום אני רוצה לדבר על המסקנה של הגמרא שמדובר שם בגומה, וגם שם בעצם הדברים יעלו שוב, כמו שהיה בשיעור הקודם. אז הגמרא אומרת, אולי אני אשתף, אלא אמר רבא, כגון שקלט מעל גבי גומה. מה זאת אומרת? המים מהגשם ירדו לתוך איזושהי גומה שנמצאת ברשות היחיד, והבן אדם קלט את המים מהגומה. גם שאלה, מה זה נקרא על גבי גומה? מה זה על גבי גומה? מהגומה, תוך הגומה. אולי זה בחלק העליון של הגומה, אז נראה עוד.
שואלת
אולי, אני...
זה שיש
בגומה
כבר מים
ונוספו
עליהם המים העליונים.
כן, ברור, אבל עדיין כשאני לוקח את המים, אז מה זה נקרא מעל גבי גומה? בסוף כן. המים כולם מתחילים ונמצאים בגומה.
זה לא שייך להגיד שמים זורמים מעל הגומה, זה לא גומה.
לא, לתוך, הם מכונסים בתוכה.
הם מכונסים, לא, אני מבינה.
אין פה זרימה בגומה.
זה שאני רציתי לדייק, כן, ככה גם לי נראה, אבל אפשר תיאורטית לדמיין שיש לי איזה שלולית, איזה גומה, והמים ממשיכים לזרום מעליה. כאילו זה גם פה.
אבל העניין זה שזה לתוכה, זה לא מעליה.
הם באים מהגשם, הם לא באים מהצד. הרי הגשם יורד, הוא נכנס לגומה, ואז מה את אומרת, שבעצם זה נוזל הצידה כי הגומה מלאה כבר?
כן.
אוקיי, זה אולי יכול להיות.
אני לא יודעת, אני לא תפסתי ככה, רק שאני רציתי ככה לדייק.
תשאירי את זה רגע, נחזור לזה עוד רגע. אני אומר, לכאורה מתבקש לומר את מה שנחמה אומרת כאן, כי בעצם הדיון שלנו בסוגיה זה בשאלה מה הדין של מים שיורדים בגשם. והאוקימתא בסוף אומרת שהמים האלה ירדו לתוך גומה. ואני לקחתי אותם מעל גבי הגומה. באופן עקרוני, האוקימתא הזאת היא אוקימתא מאוד מוזרה. כי עקרונית, בעצם מה שאתה רוצה לומר לי, שמים, כן, אולי אני אקרא את המשך הגמרא ואז אני אדון בזה, גומה פשיטה. אומרת הגמרא, פשיטה, מה? ברור, אם לקח את זה מהגומה, אז ברור שיש פה עקירה. אומרת הגמרא, מהו דתי מהמים על גבי מים? לאו הנחהו, כמה שמלן. היית חושב שמים שמונחים על גבי מים, זה לא נקרא הנחה, כמה שמלן שכן. אז בעצם, עכשיו שאלה אחרת, מה קורה אם יש מים בגומה? אין גשם בכלל, לא קשור לגשם. יש מים שמונחים בגומה ברשות היחיד. אני עכשיו שולח עם היד שלי, לוקח מים מהגומה הזאת ומוציא אותם לרשות הרבים. זה אותו דיון כמו אצלנו? לכאורה כן.
כן, כן, כמו
ראשית
היד, כן, למה לא?
מה זה משנה איך המים הגיעו לגומה? תכלס, יש לי מים בגומה, אני לוקח אותם מהגומה ומוציא אותם לרשות הרבים.
הגומה נחשבת כדלת על דלת?
הקרקע היא דלת על דלת.
נכון, היא קרקע.
אז לכאורה זו אותה שאלה, ואז בעצם אנחנו התנתקנו לחלוטין משאלת הגשם. שאלה, מה קורה אם מישהו לוקח מים מתוך גומה ומוציא אותם החוצה לרשות הרבים?
יש לי שאלה, אפשר? כי בדרך כלל כשאנחנו עושים אוקימתא, אנחנו מצמצמים את הנושא שעשינו, ופה כביכול הרחבנו אותו. הייתי חושבת שאולי בגשם זה איזושהי הרחבה של אותו רעיון של הגומה, אבל זה לא.
אני הייתי, אני חושב שאני מבין מה את מתכוונת, אבל הייתי מנסח את השאלה אחרת. האוקימתא, כמו שתיארתי אותה כאן, היא אוקימתא מאוד בעייתית.
למה?
נגיד, למשל, בואו ניקח אוקימתא, דיברתי על זה בשנים קודמות, בואו ניקח את הגמרא בתחילת מסכת ביצה. הגמרא מדברת שם מה דינה של ביצה שנולדה ביום טוב. בסדר? אז יש דעה במשנה, במשנה הראשונה של מסכת ביצה, שאסור לאכול אותה, היא מוקצה או לא משנה, אסור לאכול אותה. הגמרא משיקוליה שלה מעמידה את זה בשבת שאחרי יום, ביום טוב שאחרי השבת. יש שם איזו גזרה, לא משנה. אז מה אתה אומר לי? בעצם מדובר ביום טוב, אבל האוקימתא אומרת לי לא בכל יום טוב, אלא רק ביום טוב כזה שמופיע אחרי שבת. היא מצמצמת, מה שנחמה אמרה קודם, האוקימתא מצמצמת את הדין של המשנה למקרה מסוים. האוקימתא שלנו, אני לא הייתי קורא לזה מרחיבה, פה הייתי סוטה מהניסוח של נחמה, אלא היא פשוט לא עוסקת בצמצום, זה דין אחר. הגמרא לא, האוקימתא הזאת לא אומרת, אני מדברת רק על מי גשם כאלה שנהגו בגומה. היא בכלל מדברת על מי גשם. היא סתם מדברת על מים שמולכים בגומה, זה הכל. עכשיו תזכרו, הרי מה הייתה הגמרא שעליה אנחנו מדברים? האוקימתא הזאת באה להסביר איזה מי מה בגמרא. מי מה בגמרא במה היא עסקה?
במי שמושיט את ידו לקלוט את הגשם.
מי שהושיט ידו לחצר חברו ולקח מי גשם. הרי על זה מדובר.
השאלה אם זה נקרא אוקימתא.
הדבר הזה הוא בכלל אוקימתא, אתה פשוט מוחק את הכתוב במאמרה, ומסביר שהתחדש פה דין הלכתי אחר. בכלל לא קשור לשם, לא צמצום של הדין שמופיע, אלא החלפה שלו. זאת אומרת, הדין ההוא נזרק, לא מעניין, מי גשם, אין דבר כזה, במי גשם לא עוזר כלום. אם במקרה נפלו לתוך גומה, בסדר, כי כל מים בגומה הם נחשבים כמונחים, ואין שום בעיה. לכן בעצם זאת אוקימתא מאוד בעייתית.
אפשר לשאול משהו רגע?
כן.
אני רוצה את אחד שני דברים. אחד, באמת בגמרא בהתחלה מדובר על זה שהוא קיבל. בגומה, בן אדם לא מקבל מים, אלא הוא לוקח בעצמו את המים. וזה כבר משהו אחר, כי המקום של הקיבל, מפה בא השבעה למשנה עם העני.
אני מסכים, זה אותה שאלה.
רגע.
מדובר פה על גשם.
רגע, אז קודם כל, כאילו, הציפור של הגומה, אין מה להשוות אותו בכלל לעני, כי בעני, במשנה, מדובר על זה שהבעל הבית שם לו בתוך היד, או במקרה שלנו שהגשם נכנס לתוך היד.
לא, לא צריך להשוות, אף אחד לא משווה.
לא, כי הגמרא כן מדברת על זה, אבל אני זרם מקשה על זה.
לא?
מה זה משנה לי מתינו חברו הגשם?
לא, הפוך. כשהגמרא חשבה שמדובר בקבלה של הגשם, אז היא השוותה למשנה והיא הקשתה. התיאור הזה בא להגיד, אל תשווה, כי זה מקרה אחר.
לכן אני אומרת שזה בעצם לא אוקימתא, כי זה בכלל מקרה אחר לגמרי.
לא, אבל זה, עוד פעם, זה מוצג כאוקימתא למקרה הראשון. על המקרה הראשון היה קשה בגלל ההשוואה למשנה. אנחנו מסבירים את המקרה הראשון, דע לך, במקרה הראשון לא מדבר שהוא לקח את מי הגשם, אלא הוא לקח מים מגומה. ולכן אין מה להשוות את זה למשנה, וכך מיושבת קושיית רבי זיירא. רק אני שואל פה, אתה לא מסביר את המאמרה הראשונה, אתה פשוט מספר לי דין אחר.
אז זה מה שאני אומר, קודם כל אני אומרת שזה ברור בגלל ששם מדובר על קיבל, וכאן אנחנו לא מדברים על קיבל. Okay. לכן זה לא בא להסביר. והדבר השני, אני שואלת את עצמי, אם אנחנו אומרים מה זה משנה, אולי הכוונה במי גשמים, שבדרך כלל בגומה יש המים בדרך כלל לגומה מגיעים מהגשם. ולכן נקטו במי גשמים, אבל בכל מקרה זה לא משנה אם בגומה יש מי גשמים או לא מי גשמים. בכל מקרה, מי שלוקח מתוך מים מגומה, המים נקראים מונחים, ואין שום מקום לחילוק אם המים הגיעו לשם מהגשם או אם הגיעו לשם בכל דרך אחרת.
עוברת בדיוק על מה שאני שאלתי, זה בדיוק מה ששאלתי. שתי השאלות שלך הם שתי, את השנייה אני שאלתי, והראשונה היא הפן השני של אותה שאלה. בעצם מה שאני שואל פה, זה התחלנו עם מים ראשי טעונה הסבר. המימרה שאומרת שמי שהושיט את ידו וקיבל מי גשמים, אז זה נקרא עקירה. שואלת הגמרא, זה לא נקרא עקירה. אנחנו עושים השוואה למשנה ורואים שדבר כזה לא נקרא עקירה. מתרצת הגמרא, לא, אתה לא הבנת. לא מדובר שהוא קלט את מי הגשמים, מדובר שהוא לקח את זה מגומה. אז לא הבנת.
אבל איך הגמרא יכולה לתרץ דבר כזה? הרי זה לא מסתדר בכלל עם
זאת השאלה.
זאת השאלה שלי, זה מה שאני שואל. זאת השאלה, את חוזרת על השאלה שלי. בדיוק זה אני אומר, הגמרא לא מובנת. הגמרא לוקחת מימרה ורוצה להסביר אותה, היא לא מציעה דין אחר. היא טוענת שזה ההסבר במימרה המקורית. המימרה המקורית מדברת על קיבל מי גשמים, פה הוא לא מקבל וזה לא מי גשמים.
אוקיי.
אז זה לא הסבר למימרה, אתה רוצה להגיד לי דין אחר? אין בעיה, תגיד לי דין אחר. אבל אני שואל למה התכוון הדין של רבי אבין? לא איזה דינים אתה מספר לי. מה רבי אבין התכוון לומר? אבל זאת הייתה הקושייה. זה לא הסבר.
אוקיי.
עכשיו, תראו. פה אני מחזיר עוד פעם את הדיון של השפת אמת ומה שאני אמרתי. אם הבעיה הייתה, הקושייה של רבי זיירה, מה היא הייתה? שאין פה עקירה, נכון? כמו שרואים במשנה, שבעל הבית מניח לידו של העני, זאת לא עקירה. אז גם פה, כשהגשם מכניס את המים לידו של העני, נקרא לו העני עכשיו, כי הוא עומד בראשות הרבים, אז זאת לא עקירה, זאת הייתה השאלה. אמרתי שיש שתי אפשרויות להבין את זה. מה שהשפת אמת הבין, זה לא עקירה כי אני פסיבי. אוקיי? מה שאני הבנתי, שזאת לא עקירה כי המים מראש לא היו מונחים. ובשביל לעקור משהו, קודם כל צריך להיות מונח. נכון? זאת הייתה השאלה לפי ההצעה שלי. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מסבירים את זה בגומה, הגומה לא מסבירה פה למה, לכאורה, לא מסבירה פה למה את בעיית הפסיביות. אלא היא מסבירה פה למה המים הם נחשבים מונחים. הגמרא רק אומרת שכשהמים נחו בתוך גומה, הם נחשבים מונחים.
למה? אבל גם יש פה איזו לקיחה אקטיבית.
אני כבר מגיע, צודקת. אני כבר מגיע, רק עוד משפט. תראו גם בניסוח של הגמרא בקטע המושחר שלפניכם. מהו דתיים המים על גבי מים? לב הנחה הוא כמה השמלן. מה באנו לחדש? שמים שמונחים על גבי מים נקראים מונחים.
אבל את זה אפשר לראות כבר ממקודם, כי הרי כל הדיון מתחיל בזה שאין מקום דלת על דלת.
שנייה, עוד לא הגענו לדלת על דלת, שנייה. לפי השפת אמת, החידוש היה צריך להיות פה, שיש פה עקירה אקטיבית ולא פסיבית. אבל הגמרא כשהיא מציגה את החידוש, לא זה החידוש. החידוש הוא לא שהעקירה פה היא אקטיבית ולא פסיבית, אלא שהמים נחשבים מונחים. מה רואים מהגמרא כאן?
שהשפת אמת
לא צודק. צדקתי, ולא השפת אמת. שמה שהגמרא אמרה שאין פה עקירה, הבעיה הייתה לא שאני הייתי פסיבי, אלא שהמים, מי גשם, לא נחשבים כמונחים ברשות היחיד. על זה באה הגמרא ואומרת, כן, אבל אם הם נחתו לתוך גומה, אז הם כן נחשבים מונחים. אז רואים שהבעיה שמטרידה את הגמרא, זאת השאלה האם המים מונחים.
לא השאלה
אקטיבי או פסיבי.
אבל השפת אמת הוא לא מתייחס לזה, השפת אמת שדיברנו עליו, הוא מתייחס לממרה של רבי יוחנן, שהיא לא, שיכול להיות שהיא כן מתעסקת בפסיביות ובאקטיביות.
למה?
כי עובדה שהגומה, לפי טענתנו היום בשיעור, היא בכלל לא מתייחסת לממרה הזאת כנראה. אז השפת אמת צודק על זה, והגמרה רק מחזק אותנו שהסיפור על הגומה לא מתייחס לממרה, והוא בכלל לא קשור לשפת אמת.
לא, ממש לא. ממש לא, הפוך, אני לא טוען זה לא מתייחס למימרה, אני מקשה קושייה. בגמרא כתוב שזה מתייחס למימרה, אי אפשר להגיד זה לא מתייחס למימרה. הדבר הזה הרי הוא הסבר למימרה, ככה זה מובא בגמרא. אני רק שאלתי איך זה יכול להוות הסבר למימרה. לכן אני לא מחפש חיזוקים למה שאני אומר. מה שאני אמרתי זאת קושייה, זה לא הסבר אחר לגמרא. בגמרא עצמה ברור שהדבר הזה מובא כהסבר למימרה. זה ברור, על זה אין ויכוח. אני רק שואל, איך זה יכול להוות הסבר למימרה? הרי זה בכלל לא המקרה של המימרה, זה מקרה אחר. אז אל תביא לי חיזוקים, אני לא צריך חיזוקים, כל חיזוק כזה רק מעצים את הקושייה. אני שואל, איך זה יכול להיות? עכשיו, העירה קודם עידית, כן, אבל עקרונית, יש פה, זה מה שחני אמרה קודם, יש פה גם פתרון לבעיית הפסיביות. כי כשאני מושיט את היד ומקבל את מי הגשמים, אז באמת אני פסיבי, כי הגשמים יורדים לתוך היד שלי. אבל כאשר המים נמצאים בגומה, ואני לוקח את, שואב את המים מהגומה, זאת ממש עקירה לכל דבר בעניין, זאת עקירה אקטיבית. לכן באופן עקרוני, יש פה פתרון לבעיית הפסיביות. אלא מאי? שבניסוח של הגמרא, רואים שזה לא נכון. כי הגמרא עצמה כשהיא מסבירה מה החידוש, אז היא לא אומרת, החידוש הוא שדבר כזה נקרא אקטיבי, אלא החידוש הוא שדבר כזה נקרא מונח. משמע שקודם הבעיה שהטרידה אותנו הייתה, שמי הגשם לא היו מונחים. זאת הבעיה. זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, ברמה העקרונית, תוכנית, יש פה פתרון גם לפי השפת אמת. גם אם היינו מבינים את הגמרא כמו השפת אמת, ההסבר הזה פותר את הבעיה. כי הוא חשב שהבעיה היא שאין פה עקירה כי זה היה פסיבי, אומרת מה כן, אבל אם זה נחל הגומה ואתה שאבת את המים מהגומה, עשית פעולה אקטיבית, אז פתרנו את הבעיה. אלא מאי, שזה לא מה שהגמרא אומרת. כשקוראים את הגמרא, רואים שהגמרא לא התכוונה להגיד את זה, זה נכון, זה קיים פה האקטיביות, אבל לא זאת הנקודה שהטרידה את הגמרא. הנקודה שהטרידה את הגמרא זה שהמים לכאורה הם לא מונחים, ועל זה אומרת הגמרא, החידוש הוא שמים על מים כן נחשבים מונחים. אז רואים שהדיון מתוך הניסוח של הנימוק, רואים שאני זה שצדקתי בגמרא קודם ולא אספת אמת. אוקיי? אז עדיין, אבל כמובן, נשארת השאלה...
אבל גם שפת אמת, אחר כך דיון מכניס עוד גורם נוסף, אם נחים או לא נחים. אם במקרה ראשון הבעיה הייתה לא בזה, אלא באקטיביות, אבל בהמשך אנחנו...
את מבינה שאם מים על מים לא נחשבים מונחים, אז מים שעפים באוויר בטח לא נחשבים מונחים. יורדים בתור גשם. אז אם פה הגמרא חשבה שיש בעיה שמיים לא נחשבים מונחים, אז אין ספק שכשהם יורדים באוויר לכיוון הקרקע, שם ברור שמיים לא נחשבים מונחים. יכול להיות שאחרי שפתרנו פה ואמרנו שמיים על גבי מים כן נחשב מונח, אולי היה אפשר להגיד שגם גשם נחשב מונח, אבל זה רק בשלב הזה. אבל רואים שהגמרא בשלב של הקושי, כשהיא מסבירה מה החידוש שבא לומר, אז היא הבינה שהבעיה היא האם המים מונחים, ולא השאלה אם אני הייתי אקטיבי או פסיבי. אוקיי? אז זאת נקודה אחת. עדיין, השאלה ששאלתי קודם בעינה עומדת, זאת אומרת, הדיוק שלי מהגמרא פה, אני חושב שהוא דיוק נכון. נגד השפת אמת ולטובת שיטתי שלי. זה עדיין לא פותר את השאלה שאותה שאלתי. איך האוקימתא הזאת יכולה להוות הסבר לחלק, למימה של רבי אבין, כאשר היא בכלל לא מדברת על גשם, והיא לא עוסקת בכלל בדיון, היא פשוט מציעה דין תחליפי. היא לא מסבירה את הדין של רבי אבין. היא פשוט מציעה דין אחר. אז אני שאלתי, אבל למה התכוון רבי אבין? לא ביקשתי שתספר לי פה דינים אחרים. אלא מה התכוון רבי אבין? מה שאומר רבי אבין לא הגיוני, כי זה נסתר מהמשנה. איך אתה מיישב את רבי אבין? לא איזה דינים חדשים אתה רוצה לחדש לי. אז פה אני אומר, לשיטתי זה קשה, אבל זה קצת פחות קשה. למה? כי בעצם מה שהגמרא רוצה לומר, זה שכאשר אני מושיט את היד לתוך החצר, ולוקח מי גשמים, יש מצב שאני אעבור באיסור הוצאה. זה החידוש. איך המצב הזה? כאשר מי הגשם נחתו על הגומה. למה? כי כאשר מי גשם נוחתים על הגומה, הם כבר נחשבים כמונחים. ממילא לא קיימת הבעיה שמים שהם לא מונחים, אז לא מוגדרת עליהם עקירה. אז בעצם זה כן אולי מתקשר למי גשם. כי יש פה חידוש כזה, נכון שהדין הוא נכון גם לגבי מים על גבי מים סתם, אבל החידוש הוא שמי גשמים כשלעצמם לא נחשבים כמונחים, אלא אם כן הם ירדו לתוך גומה, ואז אם אני אקח אותם זאת תהיה עקירה. זאת אומרת, החידוש מתכוון לומר חידוש על מי גשמים, ומה שהחידוש רוצה לומר שבמי גשמים העקירה היא לא עקירה, אלא אם כן הגשמים ירדו לתוך גומה ולקחתי את המים משם. זאת הדרך היחידה שאני יכול להתייחס למי גשם כמונחים ברשות היחיד. למה זה לא פותר לגמרי את הבעיה? כי אם המשנה הייתה רוצה, אם המימרה הזאת הייתה רוצה להשמיע לי את החידוש הזה, אז היא הייתה צריכה להגיד במפורש שמדובר שהגשם ירד לתוך גומה. הרי העיקר חסר מן הספר. הרי מה שהוא אומר זה שמי שהושיט את ידו וקיבל מי גשמים, חייב. הפוך, החידוש שלך היה צריך להיות שבדרך כלל הוא פטור, אלא אם כן זה היה בגומה. דווקא את המקרה של גומה אתה בכלל לא מזכיר, אז זאת הוקימתא מאוד מוזרה, שהדין העיקרי שאותו אתה רוצה להגיד הוא דווקא לא מה שכתוב. אז תחליט, אם החידוש העיקרי שלך זה שגומה היא חריגה, זה מה שרצית לספר, היית צריך לכתוב שמדובר בגומה. אם אתה אומר לי לא, החידוש הוא שאפשר להוציא מי גשמים, רק יש לי איזושהי בעיה טכנית, אני פותר אותה עם גומה. אז זה מה שעושה הוא קימטה. אבל אם אתה רוצה להשמיע לי חידוש, שהוא חידוש בהלכות גומה, או בהלכות מים בגומה, אז איך זה יכול להיות שאתה לא מזכיר בכלל שמדובר בגומה? זה, הוא קימטה נורא מוזרה. אז לכן אני אומר, זה אולי מסביר את המהלך של הגמרא קצת יותר טוב מהשפת אמת, אבל עדיין הוא קימטה פה היא הוא קימטה מוזרה. ולכן נדמה לי שצריך, היה אפשר לפרש אחרת. והטענה שלי, אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. הדיון בגמרא הוא לא בשאלה של מים על גומה סתם. מים על גומה סתם, ברור שהם מונחים. ואם תיקח מהגומה, ברור שעקרת. אין שאלה. השאלה של הגמרא, מה קורה עם מי גשם שירדו לתוך הגומה? למה? כי יכול להיות שכאשר הגשם יניח את זה בגומה, וזה הגשם יניח את זה בגומה, במצב כזה המים לא נחשבים מונחים, כי אף אחד לא יניח אותם. ואז אם אני אעקור אותם, זאת לא עקירה. ולא יהיה, זה לא יהיה אותו דין כמו סתם מים בגומה, נגיד אני שפכתי עם הצינור או עם כלי, שפכתי מים לתוך גומה, בן אדם, שפך אותם לתוך גומה. עכשיו הוא יניח את המים, אז המים נחשבים מונחים. עכשיו אם יבוא מישהו ויקח את המים האלה, ברור שהוא עקר, זה לא הדיון.
מה זאת אומרת? אבל אם אני לוקחת אבן מהרצפה...
רגע, שנייה.
אף אחד לא שם את האבן שם.
שנייה, אני רוצה להציע את הטענה הבאה, שהגמרא כאן כן רוצה להשמיע לי חידוש, דווקא בהלכות מי גשמים, לא הלכות גומות, שאפילו כאשר הגשם מוריד את המים לגומה, גם אז המים נחשבים כמונחים. כי הייתי חושב שמים בגומה נחשבים מונחים רק אם מישהו יניח אותם שם, לא אם הגשם מוריד אותם. כך הייתי חושב. החידוש הוא שלא, גם מי גשמים שיורדים לגומה נחשבים כמונחים. ממילא אם אני אקח את המים האלה, אז אני חושב שעקרתי. מה הרווחתי מזה? הרווחתי מזה את ההסבר למה הוקימת הזאת כן הוקימת טובה. כי בעצם החידוש של הגמרא פה לפי הוקימת, הוא לא חידוש במים שמונחים בגומה. זה היה ברור לי מראש שהם מונחים. החידוש הוא במי גשם שירדו לגומה. ולכן זה באמת הסבר במימרא של רבי אבין. כשרבי אבין אמר שאני לקחתי מי גשמים, הוא באמת דיבר דווקא על מי גשמים. הגאוקימתא אומרת שהחידוש הוא על מי גשמים שירדו לגומה. אבל זה לא חידוש...
אני חשבתי אחרת לגמרי. אני קודם כל שואלת, מה ההבדל בין זה שאני באה ולוקחת מהחצר של מישהו אחר אבן שהייתה מונחת שם? אף אחד לא הניח אותה שם, היא פשוט נמצאת שם. כאילו, מה, לא יודעת, עלה שנפל מהעץ. אף אחד לא, זה בדיוק כמו גשם, מה ההבדל? אני דווקא חשבתי שהחידוש במי גשמים, בשונה ממים שמונחים, מים שמונחים, אין לנו כל כך חילוק בין מים תחתונים לעליונים, כי המים מורבבים. לעומת זאת, מי גשמים כרגע, אם אנחנו מניחים את זה שהם לא ירדו אתמול, אלא עכשיו יורד גשם, המים כרגע ירדו, אז לכאורה יש אולי חילוק בין תחתונים לעליונים.
כי הם מונחים על מים ולא על הקרקע. מים שהיו פה תמיד, אז כל המים נחשבים מעורבבים ומונחים על הקרקע. אבל במי גשמים יש חלק עליון שמונח על המים. השאלה היא
הנחה,
אם נחשבת הנחה.
כן, ואני שואלת אותך שוב, מה שאתה אמרת שזה לא היה מונח, שמה הבדל בין זה לבין עלה שמונח על הקרקע?
אני הולך איתך, אני מסכים לגמרי, וכאן אני גם אחבר את זה למה שנחמה אמרה בהתחלה. נחמה שאלה, מה זה נקרא קלט מעל גבי גומה? מה זה על גבי גומה? מתוך גומה, מים בתוך הגומה. לא, על גבי גומה. אז זה מתחבר למה שחני אמרה. המי הגשם יורדים והם נמצאים על המים של הגומה, לא בתוך הגומה. אני אגיד אפילו יותר מזה, יכול להיות שמדובר בגומה שהיא מלאה. אז המים שהם ירדו, בעצם לא יישארו בגומה, הם יתגלשו הצידה. רק אני תופס אותם רגע לפני שהם יורדים הצידה, ואז מוציא אותם החוצה. אני מחבר את מה שחני אמרה עם מה שנחמה אמרה. ועכשיו אני אומר, עכשיו אפשר להבין הכל. כי אז אני בעצם רוצה לטעון ככה, מים שמונחים בגומה, כמו שחני אמרה, זה כמו אבן, מה ההבדל? או כמו עלה, כן? אני לוקח את זה, זה מונח שם, ברור שזאת הקירה, כי זה מונח. כל הבעיה שלי זה על מי גשמים, אבל גם במי גשמים, זה רק מי גשמים כאלה שלא יתערבבו בתוך הגומה ועכשיו הם נמצאים שם, כי אחרת חזרנו למקרה הרגיל של סתם מים שנמצאים בגומה. אלא מה? זה מים שירדו ממש עכשיו. אני קולט את מי הגשם שעכשיו יורדים, רק אני לא קולט אותם ישר לתוך היד, אלא לוקח אותם מעל גבי הגומה. זה בדיוק הביטוי מעל גבי הגומה. הם ירדו על המים של הגומה, הגומה הייתה מלאה, והם יורדים, נוזלים הצידה, אני שם את היד שם ומקבל את המים. והשאלה הייתה, האם השלב שבו הם היו מעל גבי המים של הגומה, נחשב כהנחה, או לא נחשב כהנחה? עכשיו זה כבר הרבה יותר גם פשוט, מה שחני התלבטה קודם. כי חני אמרה, בסדר, אבל הרי אחרי שזה ירד כבר לתוך הגומה, כבר המים מעורבבים. אז מה, מה זה אומר? אז מה אם הם ירדו בתור גשם? אבל הם מעורבבים. אני אומר, לא, הם אפילו לא התערבבו, אלא הם מתגלשים הצידה. הם לא התערבבו, באמת יש פה מים מוגדרים שבאו מהגשם, הם מונחים על גבי המים התחתונים, והם אחרי זה גם ירדו משם, הם לא יישארו. ואז אם אני אוסף אותם רגע לפני שהם יורדים, או כשהם מתגלצים, אני שם שם את היד כדי לקבל את המים, בעצם אספתי את מי הגשם, אבל מי הגשם היו מונחים רגע על המים שבגומה.
זה גם מסתדר, כי בהמשך יש את הדיון על שמן על גבי המים.
נכון, עוד, נראה עוד, עוד
מעט. ערבוב, אז אין בעיה.
נכון, נראה עוד מעט, אני אעיר על זה עוד. אבל זאת הטענה, ואם זה כך, זה אני חושב ההסבר המתבקש בגמרא. אבל תשימו לב, שני דברים למדנו מכאן. א', לגבי הדיון מהשיעור הקודם. בגמרא כאן נראה די בבירור, שהגמרא עוסקת בשאלה האם המים של הגשם נחשבים כמונחים. ולא השאלה אם אני עושה פעולה אקטיבית או פעולה פסיבית. חידוש שני, שגם כשהגמרא מעמידה במי גשם שירדו על גומה, היא מדברת על גבי גומה, לא לתוך הגומה. זאת אומרת, המים ירדו על הגומה שכבר הייתה מלאה במים. לא אכפת לי אגב אם היא הייתה מלאה במים מהגשם הקודם, אבל תכלס עכשיו מדובר שהיא כבר מלאה. והמים שמגיעים כרגע הם על גבי הגומה ויורדים הצידה, מתגלשים הצידה. ואני אוסף את המים האלה ביד, ומוציא אותם החוצה לרשות הרבים. ועכשיו הכל מסתדר, כי האוקימתא שעשינו היא באמת אוקימתא במאמר של רבי אבין, שרבי אבין מדבר על קליטת מי גשמים, וגם האוקימתא של גומה מדברת רק כאשר אני עושה את זה בקליטה של מי גשמים, לא כשאני לוקח סתם מים שמונחים בגומה. לכן זה באמת הסבר למאמר של רבי אבין, שהייתה בתחילת הסוגיה. אלא מאי? הגמרא בהמשך, תראו את הקטע הבא בגמרא, ואזדה רבה לטעמי. דאמר רבה, מים על גבי מים, היינו הנחתן. אגוז על גבי מים, לאו היינו הנחתו. לכאורה, רבה כבר ממש לא מדבר על מי גשם. סתם אומר, מים שמונחים על מים. הם נקראים מונחים או לא נקראים מונחים? אז למה הגמרא אומרת שרבה הולך פה לטעמי? לדין הזה של רבה, אנחנו מסכימים גם ברבה אמינה. זה לא החידוש של האוקימתא. סתם מים שנמצאים בגומה, והם מונחים על מים אחרים, הם לכל הדעות מונחים. החידוש שהיה פה, זה מה קורה עם מי גשם שיורדים על הגומה, נחים רגע על גביה, ואז מתגלשים הצידה. אז למה הגמרא אומרת שרבה הולך לטעמי? מהדיון הזה נראה, שהחידוש הוא באמת סתם במים שנמצאים בגומה על גבי מים אחרים, לא במי גשם. אז פה הייתי יכול ליישב. למה? כי תשימו לב, מים על גבי מים היינו הנחתן. מה זאת אומרת? כשאתם מסתכלים על מים בגומה, סתם מים שמונחים בגומה, כבר מונחים שם יומיים, אוקיי? זה לא נקרא מים על גבי מים. זה נקרא קצת קובץ מים בתוך גומה. מה זה מים על גבי מים? יש פה שני חלקים של המים, המים העליונים מונחים על המים התחתונים. יכול להיות שמה שרבה אומר פה, זה גם מים רעל גשם. אם יש מי גשם, שזה בלק נפרד של מים, כן? וזה יורד על המים של הגומה. זה מה שנקרא מים על גבי מים. לא סתם מים שמונחים בגומה. כשאנחנו מדברים על מים על גבי מים, פירוש הדבר שיש לי באמת שני מקורות שונים. יש את המים של הגומה, ועל גביהם אנחנו מניחים עכשיו מים אחרים. זה נקרא מים על גבי מים. ואומר רבה, היינו הנחתן. מה זאת אומרת היינו הנחתן? שהמים שנחתו על גבי המים התחתונים, הם נקראים מים שמונחים. זאת אומרת, זה מדבר עדיין על אותם מי גשמים שנוחתים על הגומה המלאה. ואז, כשאנחנו ממשיכים לקרוא על האגוז, עכשיו צריך לקרוא אותו בהתאם. אגוז על גבי מים לא והיינו הנחתו, זה לא בהכרח מדבר על אגוז שמונח על מים. אלא זה מדבר על מישהו שלקח אגוז והניח אותו על מים, כמו משהו שירד מהגשם. ואז אני אומר, השאלה אם הוא הניח. הטענה היא שלא, הוא לא הניח. אני צריך להבין למה בהמשך, אבל אתם מבינים? אם אני מסביר את במים על גבי מים, שהכוונה שמים עכשיו הונחו על גבי המים התחתונים, לא סתם מים שעומדים שם, אלא אם כרגע יש פעולה שמניחה את המים העליונים על התחתונים, והדיון הוא בשאלה האם הפעולה הזאת נחשבת הנחה או לא, אז כך צריך לקרוא גם את ההנגדה לאגוז. גם באגוז, כשאני אומר אגוז על גבי מים, לאו היינו הנחתו, הכוונה לא שהוא לא נחשב מונח, אלא שההנחה שלו היא לא הנחה.
אני, יש לי פה איזושהי שאלה, בעיה בעניין של המים המונחים. כשאני שופכת מים לתוך המקום, או שמיים של הגשם יורדים לכל מקום, הם לא נשארים למעלה. הם מתערבבים במים הקודמים, כלומר, אין לי את המושג מים עליונים או מים תחתונים.
לא, אז אמרתי.
יכול להיות הפוך, שאם המים עומדים כל הזמן, אז אכן אני יכולה להגדיר מים עליונים ותחתונים. אבל ברגע שיש זרימה,
או, פיזיקלית גם מים שעומדים מתערבבים כל הזמן. אבל אני אומר, זה לא...
לא, אם אין זרימה, אם אין זרימה.
לכן הסברתי קודם שיש זרימה. מדובר על מי גשם שיורדים על גומה מלאה, אבל הם לא נשארים שם. הם אחרי זה מתגלשים הצידה ויוצאים החוצה. אז יש פה זרימה. יש פה חלק של המים שמוגדר להיות חלק נפרד, שמונח על המים שממלאים את הגומה. ואחרי זה מתגלש הצידה. עכשיו כמובן, יש מולקולות מים שגם מתערבבות. אבל בגדול, יש פה איזשהו גוף של מים, שבסך הכל אפשר לומר שהוא נוחת על הגומה ומתגלש אחרי זה הצידה. אז זה כן מוגדר.
לא, לא, אם זה ציור של משהו שיוצא החוצה, שהוא מעל, זה סיפור אחר, אבל אם...
אז זה אני מדבר. לכן הקדמתי את זה קודם והגדרתי את זה ככה. עכשיו,
למה אתה מחלק בין אגוד שמישהו הניח לבין אגוד שהיה מונח על המים?
לא מחלק, אני רק אומר שעקרונית, אם אני קורא במים את הקריאה הזאת, אז לכאורה ככה גם צריך לקרוא את אגוז.
כן, אבל באגוז זה לא יהיה, זה שונה ממים, בגלל שמים, מי גשם, בטוח הם פשוט ירדו מעצמם. לעומת זאת, אגוד יכול להיות שמישהו הניח אותו, ויכול להיות שהוא גם היה מונח שם.
אוקיי, אז מה? עכשיו אני שואל, אם מישהו הניח את האגוז, אז זה מה שמקביל למישהו ששפך מים או שמים ירדו בגשם על גבי המים הקודמים. אז אני קורא קודם כל את המימרה, עוד לפני מעדינים, שאני קורא את המימרה בפשטות, אם אני אומר, היינו הנחתן, הכוונה לא שהם מונחים, אלא שמי שהניח אותם עשה פעולת הנחה. אז גם באגוז צריך לקרוא את זה במשמעות הזאת.
אז זה מה שאני שואלת, מה זה משנה? מה אנחנו...
לא, לא. עכשיו, את יכולה להגיד שמסברה, אבל אותו דין יהיה גם אם האגוז היה מונח שם תמיד. יכול להיות. אז זה אפשר לדבר, אנחנו נראה את זה אחר כך. אבל קודם כל אני אומר, כשקוראים את המימרה, היא מדברת על מישהו שמניח אגוז. יכול להיות שלגבי אגוז לא יהיה הבדל. אבל מבחינת המשמעות, מה זה נקרא המונח היינו הנחתן? היינו הנחתן פירושו שכי הנחתי אותם, זאת הייתה פעולת הנחה. לא שהם נחשבים מונחים, מבחינת התוצאה. נכון? כך הסברנו בגשם. אז כך גם צריך להסביר באגוז. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? ככה הייתי אני לומד את הגמרא. בואו נראה אם זה נכנס בפוסקים. שאלתי אתכן, תבדקו בפוסקים.
למדנו אחרת, כלומר, לרגע, אני חושבת, לאורך כל הלימוד, לרגע לא עלה לי הרעיון של אני הנחתי את האגוז. כלומר, זאת סוגיה שעכשיו בכלל פותחת את ה...
לא, אני אומר, אני מתחיל מהדיון על המים. אחרי שהבנתי שכך מדובר במשמעות של ההנחה של המים, אני משער שצריך להיות אותו דבר גם לגבי ההנחה של האגוז. כי הרי המימרה הזאת עושה הנגדה בין מים על מים לבין אגוז על מים. אז זה צריך להיות כנראה באותה סיטואציה ההנגדה, אחרת זה לא הנגדה טובה.
הפוסקים לא מתייחסים בכלל לגשם, הם מתייחסים למים בגומה.
בדיוק, זה הבעיה שלי פה. בלשון הרמב״ם, בריף זה בכלל לא מופיע, וגם לא בשולחן ערוך. מופיע ברמב״ם ומופיע בראש. תראו את הרמב״ם. היה עומד באחת משתי רשויות. הוא פשט ידו לרשות שנייה, ונטל משם מים מעל גבי גומה מלאה מים, והוציאן חייב, שהמים כולם כאילו הם מונחים על הארץ. אבל אם היה כלי על גבי מים ופירות בתוך הכלי, זה הספק שבהמשך, ואין צריך לומר אם היו הפירות צפים על המים, שזה בדיוק המקרה של אגוז, והוציאן שהוא פתור. ברמב״ם די ברור שבכלל לא נדבר על מי גשם. מדובר פה על גומה שמלאה במים. ואני לקחתי מים מהחלק העליון של הגומה, או לקחתי אגוז שצף על המים בגומה. זה מה שהרמב״ם מדבר פה. זאת אומרת, הרמב״ם לא למד בגמרא שהגמרא מדברת על מי גשם ש- ש- שנוחתים לתוך גומה, אלא סתם על מים בתוך גומה. ואז חוזרת כל השאלה ששאלנו קודם. אז איך זה מהווה הסבר למימה של רבי אבין. מה זה קשור? אז זה מאוד מוזר. אותו דבר, תראו את לשון הראש. הראש אומר, אמר רבא, מים על גבי מים היינו הנחתן, אגוז על גבי מים, לאו היינו הנחתו. עוד פעם, אין רמז לגשם ולא לשום דבר כזה. אז איך להבין את הדברים האלה? לכאורה ברמב״ם ובראש משתמע שאחרי שעמדנו בגומה, ירדנו בכלל מעניין של גשם. החידוש הוא חידוש בהלכות מים בגומה. במים בגומה, כשאתה לוקח את המים מהחלק העליון של הבור, זה נחשב שהם היו מונחים שם, ואתה הוצאת אותם. זה החידוש. איך זה מסתדר עם מה שרבי אבין דיבר על לקבל את מי גשם? לא יודע. אלא אם כן, אני אומר, אפשר אולי לומר בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, לעשות לרמב״ם ולראש את מה שעשיתי לגמרא. הרי גם הניסוח בגמרא, ראינו קודם, ואז דרבה לטעמי, דאמר רבה מים על גבי מים היינו הנחתה, נגוז על גבי מים, זה לשון שמופיע בראש וברמב״ם גם. ומה הסברתי ברבה? שכשהוא אומר מים על גבי מים, זה לא סתם מים בגומה, כי לא נכון לקרוא לדבר כזה מים על גבי מים, זה סתם גוף אחד של מים. כשאני מדבר על מים על גבי מים, פירוש הדבר שמים ממקור אחר נוחתים על המים שנמצאים בגומה. ואז בעצם הלשון של הרמב״ם והראש אולי גם היא מחביאה מאחוריה את המשמעות הזאת. וגם הם בעצם מדברים על מי גשמים או מים אחרים, לא משנה, שהונחו על גבי מים של גומה. והשאלה אם הם נחשבים מונחים או לא. אני אומר, זה קצת קשה, כי הם היו צריכים להוסיף איזה מילת הסבר, הייתי מצפה, להוסיפו איזה מילת הסבר. אבל אולי לזה הם מתכוונים, אני לא יודע, כי אחרת באמת קשה לקרוא את הגמרא. אפשרות אחרת זה להגיד משהו אחר. הרמב״ם והראש הרי הם פוסקים. פוסק אמור להגיד לי מה ההלכה, הם לא מפרשים של הגמרא. יש חלוקה מאוד ברורה בראשונים ובאחרונים, בין פרשנים לבין פוסקים. פרשנים מסבירים לי למה הגמרא מתכוונת. הפוסקים אומרים לי מה ההלכה, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. עכשיו, כשאתה רוצה להגיד מהי ההלכה, הרי מספיק להגיד שאם אתה לוקח מים מעל גומה והוצאת אותם לרשות הרבים, אתה חייב. למה? כי זה הרי למסקנת הגמרא זה נכון בין אם המים היו שם תמיד ובין אם המים ירדו מהגשם. הייתה ואמינה בגמרא שאם הם ירדו בגשם אולי זה יהיה אחרת. אבל זה החידוש, החידוש הוא שלא. שגם אם הם ירדו בגשם, מים על גבי מים, היינו הנחתם. אז אחרי שאמרנו את החידוש הזה, כבר אין טעם להיכנס לעניין. אז הרמב״ם והראש אומרים דבר פשוט, כשאתה לוקח מים מעל גבי גומה והוצאת אותם אתה חייב. בלי להיכנס לשאלה מאיפה באו המים, הם באו מהגשם או שהם היו מונחים שם, כי להלכה זה באמת לא משנה, אין חילוק. הייתה ואמינה שאמרה לנו אולי היינו מחלקים, אבל כפוסק שרוצה להגיד לי מה מותר ומה אסור, יכול לנקוט לשון כללית ולהגיד זה אסור, זה אסור נקודה. אז אתה ממילא מבין, אף אחד לא יעלה בדעתו להגיד לו, אבל במי גשם זה אחרת, כי הרמב״ם לא חילק. תמיד כשאתה לוקח מים מהגומה, עברת איסור. לא אמר שרק אם זה בא מה... לא בא מהגשם. אז מה, מה שבכל מקרה. ולכן הרמב״ם לא תורך, רגע, לכן הרמב״ם לא תורך לציין שמדובר פה במי גשמים. כי ברור, למסקנה זה לא חשוב, בין אם זה מי גשמים, לא, אתה תמיד חייב.
תמיד זה מקרה פרטי של מים.
בדיוק. כפוסק, להבדיל מפרשן של הגמרא, אפשר להבין שפוסק בסך הכל בא להגיד לי מה מותר ומה אסור. ואם הוא אומר מה אסור, אסור לקחת מים מתוך גומה, בסדר גמור, הוא אמר את ההלכה באופן נכון.
לפי זה אני מבינה שהפסיקה, לפי הפוסקים שמסתמכים על הגמרא, זה שאם אני מוציאה את היד וקולטת, כמו שדמיינו בהתחלה את האמרה, שפשוט אני מוציאה את היד החוצה ויורדים עליה מים, זה אני פטורה.
זה ברור, על זה אין חולק. זה כולם מסכימים. כי זה מה שהגמרא הרי בעצמה אומרת. לכן הגמרא אומרת שאת המימרא של רבי אבין שאומר שחייב, אי אפשר להעמיד במצב שאתה שקת את היד וקיבלת את המי גשם. כי שם הדין הוא, כמו שרואים במשנה עם הבעל הבית, שם הדין הוא שאתה פטור. זה מפורש, זה ברור. כל הדיון הוא רק בגומה.
אוקיי.
אתה יודע, רק השאלה אם יש הבדל בין גומה שירד עליה גשם או לא. אז אני אומר, למסקנת הגמרא החידוש הוא שאין הבדל. גם אם המים העליונים באו מגשם, ולא היו מונחים על הגומה, זה אותו דין. אז אם ככה רמב״ם כפוסק, או הראש כפוסק, באמת לא, אין סיבה שיחלקו. אז הם אומרים את הדין באופן כללי, כי באמת הדין נכון באופן כללי. כל מים מגומה, כשאתה תיקח את המים, אתה תעבור איסור. ואכפת להם להסביר לי מה הייתה ואמינה בגמרא, ומה החידוש, ומה התירוץ. הם לא פרשנים של הגמרא, הם פוסקים. הפוסק אומר את מה שעשו. ואז יכול להיות שגם הרמב״ם והראש בעצם מתכוונים למה שאני אמרתי קודם. תראו את רשי, רואים פה, רשי אומר, מה הוא דתימה, כן, על אחרי שעמדנו בגומה, אז שאלתם מה, כן, מה החידוש, היית חושב שמים על גבי מים לאו היינו הנחתן, כמה שמלן שהיינו הנחתן, נכון? אז אומרת, מה, מה זה מה הוא דתימה, אומר רשי, מה הוא דתימה אליו היינו הנחתם, דתיה ועקירתו עקירה, דה נאי די ואז לו. מה הכוונה? שני דברים רואים פה ברש"י. מה הוא דתם עליו היינו הנחתן דתאה ועקירתו עקירה. כל הבעיה בזה שהעקירה שלו את הגשם היא לא עקירה, זה בגלל שהגשם לא נחשב מונח. רש"י, אבל בגומה, שהוא כן נחשב מונח, כי היינו הנחתם, ממילא גם עקירתו היא עקירה. זה כבר מפורש מה שאני אמרתי בשיעור הקודם. שכל הבעיה בזה שזאת לא עקירה או כן עקירה, זה לא השאלה של פסיביות מול אקטיביות. אלא השאלה אם המים נחשבים מונחים. אז הייתה לנו הווה אמינה שהמים לא נחשבים מונחים, ממילא העקירה לא תהיה עקירה, כמה שמלן שמים על גבי מים, היינו הנחתם, הם נחשבים מונחים, ממילא גם עקירתם היא עקירה, לא בגלל האקטיביות והפסיביות, אלא כי המים נחשבים מונחים. אז כאן זה כתוב בצורה הכי ברורה, עכשיו יותר מזה, תראו את התוספת של רש"י, דהן נאי די ואזלו. מה זאת אומרת דהן נאי די ואזלו? הם כן עומדים במקום אחד, הרי המים ירדו לגומה ועכשיו הם עומדים בגומה.
אולי הוא מתייחס למה שאמרנו שהגומה הייתה מלאה.
או, לכן זה הראייה שאני רוצה לומר. מהרש"י הזה נראה שבאמת כל האוקימתא שעשיתי, כל ההסבר שעשיתי קודם לאוקימתא, שמדובר במים על גבי גומה, או על גבי מים, זאת אומרת שהמים יורדים לגומה ואחרי זה ממשיכים לזרום, ואני מקבל אותם בצד. זה מה שרש"י אומר כאן. הייתה רבה אמינה שזאת לא תהיה הנחה, למה? כי הם ניידים והולכים. זאת אומרת, אחרי שהמי גשם ירדו בתוך הגומה, הם ממשיכים להיות ניידים. כי אם הם נחים בגומה, אז אין מקום למה שרש"י אומר כאן, הם נחו בגומה, ועכשיו הם נחים שם. מה זה? דה ניידה ואזלה. אוקיי? אז נראה שרש"י אומר בעצם, שמדובר במי גשם שניידים, מעל גבי הגומה. לפי השפת אמת, לפי השפת אמת, מה צריך לומר? לפי השפת אמת, הרי גם השפת אמת קרא את הגמרא ואת רש"י, והגמרא וברש"י פה כתוב במפורש כמוני. כל הדיון הוא בשאלה אם המים נחשבים מונחים. זה לא דיון בשאלה אם אני עושה פעולה אקטיבית של הקירה או פעולה פסיבית של הקירה. אלא אם המים מונחים, אז שאני לוקח אותם, אז זה פעולת הקירה. אם המים לא מונחים, אז שלקחתי אותם, אם לא פעולת הקירה. אני מזכיר לכם שקושיית השפת אמת לא מתחילה לפי מה שאני אומר. שפת אמת מהשיעור הקודם. מה שפת אמת שאל? הרי אני הושטתי את היד לחצר, אז בעצם הייתי אקטיבי. אז למה זה לא הקירה? זה לא הקירה, כי המים שאותם לקחתי לא היו מונחים. מה השאלה? אוקיי? אז איך השפת אמת, אז שם הוא הסביר כמו שהוא הסביר, אבל איך הוא יבין את הגמרא כאן? נדמה לי שהדרך היחידה להבין את זה, ונראה את זה עוד מעט, אני חושב שהוא כותב את זה במפורש. הוא מבין שהבעיה היא שהמים לא מונחים, אין הכוונה שהם לא מונחים, אלא שהם לא מונחים על מקום דלת על דלת. הוא מכניס פה את בעיית המקום דלת על דלת, לא את עצם השאלה האם הם מונחים או לא. מבחינת השפת אמת, אין דרישה שמים יהיו מונחים. אלא יש דרישה שכשהם יכולים רק להיות נמצאים ברשות היחיד, דיברנו על זה בשיעור הקודם, אבל הם צריכים להיות על גבי מקום דלת על דלת. זה הנקודה. ויגיד השפת אמת, החידוש במים על גבי מים, הייתי חושב שמים על גבי מים זה נחשב שהמים העליונים לא נמצאים על מקום דלת על דלת. למה? כי בסך הכל אין פה איזה מקום רציף של דלת על דלת, אלא אתה מונח על גבי מים, מולקולות מים כל הזמן זזות. ואז המים העליונים לא מונחים על מקום דלת על דלת. ככה היית חושב. כמה שמלן, שזה נקרא שהם כן מונחים, ואז אם אתה עוקר את המים האלה, באמת זאת נחשבת עקירה, כי הם כן מונחים.
אני רוצה רגע לשאול על זה, אבל לפי הגמרא, היא, לפני שהיא דנה בגומה, הרי למה התחילה לדון בגומה? בגלל הסיפור של הכותל המשופע.
זה בגלל, כותל משופע הוא לא אופציה, חזרנו לקושייה המקורית, ולכן העמדנו בגומה. את שואל, את סתם יכולה לשאול, עזבי בגלל.
אמת טוען שהמים זה לא משנה אם נעדים או לא, אם הגמרא בעצמה פוסלת מים שהם זזים.
או, זאת שאלה אחרת. לא אכפת לי למה הגמרא נזקקה לגומה בגלל הכותל המשופע, את סתם שואלת קושייה. אם אתה אומר שמים שזזים לא מפריעים לך, אז מה רע במים שזורמים על כותל משופע?
כן, איך השפת אמת מסתדר עם הכותל המשופע?
אנחנו רואים, הרי הגמרא שם עושה חילוק בין ספר למים, נכון? והגמרא אומרת, בספר, גם אם הוא מתגלגל הוא נחשב מונח. כי מה שמספיק לי זה הימצאות. לא צריך שהוא יעמוד על המקום, צריך שהוא יימצא ברשות היחיד. נכון? דיברתי על זה בשיעור הקודם?
כן.
נתתי אתכם למאמר הזה של זנון.
כן.
אבל במים רואים שלמסקנת הגמרא זה לא כך. במים דורש מדרשת עמידה, לא הימצאות. כי עובדה שכשהמים זורמים על מישור משופע, אז הם לא נחשבים עומדים. אז אני טוען את הטענה הבאה, וכל זה לטובת השפת אמת. אני רוצה לטעון שכשמים זורמים על כותל, כשמים זורמים על כותל, אז הם לא נחשבים עומדים. כי בסוף הרי הם ירדו מהכותל וילכו למקום אחר. אבל אם המים זורמים על הקרקע, אז הם כן נחשבים מונחים. למה? גם אם הם זורמים. למה? כי סדנה דאר אחדו. מה אומרת? מה זאת אומרת? כל הקרקע נחשבת חפץ אחד, יחידה אחת. לכן למשל הגמרא אומרת, שאם אני רוצה לקנות מחבר שלי שני שדות, מותר לי לעשות פעולה קניינית על אחד השדות, ובזה יקנו לי שני השדות גם יחד. למה? כי שני השדות נחשבים כמחוברים דרך כדור הארץ. זאת אומרת, כל הקרקעות הם נחשבים יחידה אחת. להבדיל מכותל, שהמים זורמים על הכותל, אבל אחרי זה הם נוזלים החוצה ועוזבים את הכותל. אז שם אומרת הגמרא, כיוון שמים לא יכולים לנוח על הכותל, להבדיל מספר, אז הגמרא רוצה שהמים יעמדו שם. אם הם זורמים על גבי הכותל, אי אפשר להגיד שהם מונחים. אבל אם הם זורמים על הקרקע, או על מים שמונחים על הקרקע, זה גם אם הם זורמים לא אכפת לי. כי סדנה דאר אחדו. אני חושב שכך צריך לומר, ואנחנו נראה בהמשך שבכל מקרה צריך לומר את הסברה הזאת. נראה את זה בהמשך הסוגיה. בואו נסתכל, תראו את לשון הרמב"ם.
שאלה שלא קשורה כל כך. זורמים, נגיד נחל או נהר, הם מעוניין, הם לא נחשבים כמקווה. זאת אומרת, הם לא נחשבים כעומדים. אז זה לא מסתדר לי עם ההנחה הזאת שהם נחשבים כמונחים בגלל שסדנה דאר אחד הוא.
לא, מים זורמים, תלוי מאיפה הם באו, באופן עקרוני כן, יש זוחלים, זה כן עכשיו כמקווה. באופן עקרוני אפשר לטבול בנהר. תלוי באיזה סיטואציה, יש מגבלות שונות, אבל באופן עקרוני. תראו למשל בניסוח של הרמב״ם, באותה הלכה, היה אומר, אני אקרא עוד פעם ועכשיו תשימו לב עם דגש אחר. היה עומד באחת משתי רשויות, ופשט ידו לרשות שנייה ונטל משם מים מעל גבי גומה, מלאה מים, והוציאן חייו, תראו את הנימוק, שהמים כולן כאילו אין מונחין על הארץ. מה זה?
זה בדיוק זה מה שאמרנו.
מעל גבי גומה מלאה.
מים מעל גבי גומה מלאה, בלי קשר כרגע למה שאמרתי קודם, האם הרמב"ם מתכוון שזה מי גשם שירדו שם וממשיכים לזרום, או שזה באמת גומה שיש בתוך המים? אפילו נקרא את זה כפשוטו. זה גומה שיש בתוך המים. אבל הרמב"ם רואה את זה שהמים כולם מונחים על הארץ, נכון? זו התפיסה שלו, לכן זה נקרא מונח. זה לא שהמים העליונים מונחים על המים התחתונים, אלא שהכל הופך להיות יחידה אחת, והיחידה הזאת מונחת על הארץ. זו תפיסה אחרת מהתפיסה שהמים העליונים מונחים על המים התחתונים. עכשיו, את מה זה בא לפתור? הרמב״ם כנראה מבין שאם הייתי אומר שהמים העליונים מונחים על התחתונים, אז זה לא היה נחשב מקום דלת על דלת. כי מים זה מולקולות מים שזזות, זה לא נחשב מקום עם שטח של דלת על דלת. לכן אומר הרמב״ם, למה מים בגומה נחשבים מונחים? כי המים העליונים אנחנו לא רואים אותם כמונחים על המים התחתונים. אנחנו רואים אותם כמונחים על, ככל המים ביחד, מונחים על הארץ. ובואו תראו את הראיה. בואו נמשיך לקרוא. אבל אם היה כלי צף על גבי מים ופירות בתוך הכלי, הוא פשט ידו ולקח מן הפירות והוציא פטור. למה? שהרי לא נחו פירות על הארץ, על גבי הארץ, ונמצא שלא עקר מעל גבי מקום ארבעה. איך נכנס פה מקום ארבעה? מה זה קשור? הדיון הוא בשאלה אם זה מונח או לא מונח. מבחינת הרמב״ם, הוא רואה את הכל כמונח על הארץ, למה? כי אם זה היה מונח על המים, ולא על הארץ, מה חסר פה? לא שזה לא מונח, אלא שחסר פה מקום ארבעה על ארבעה. רק אם אני רואה את זה כמונח על הארץ, זה פותר לי את הבעיה שצריך להיות מונח על מקום ארבע על ארבע. זה ממש מה שאמרתי קודם בשפת אמת. שלפי השפת אמת, כשהגמרא פה דנה בשאלה אם זה מונח או לא מונח, לכאורה זאת סתירה חזיתית לתפיסה שלו. נכון? זאת תמיכה בתפיסה שלי, שכל הדיון הוא בשאלה אם המים מונחים או לא, לא בשאלה אם אני עקרתי או לא. השפת אמת יגיד לא. הדיון הוא בשאלה אם אני עקרתי או לא. רק מה? רק מעבר לזה שאני צריך להיות אקטיבי בעקירה, העקירה גם צריכה להתבצע מעל גבי מקום 4 על 4. זאת עוד שאלה. וכאן, אם המים מונחים על גבי מים אחרים, יש פה בעיה, לא שהם לא מונחים, אלא שהמקום שעליו הם מונחים, הוא לא מקום דלת על דלת. זה הבעיה. אומרת הגמרא, כמה שמלן שזה כן נחשב מונח מקום דלת על דלת. וזה מה שאומר הרמב״ם, למה? כי המים על גבי המים לא נחשבים כמונחים על המים שמתחתיהם, אלא כל המים כולם הופכים ליחידה אחת שמונחת על הארץ. ולארץ יש מקום דלת על דלת, יש לה שטח. זה לא כמו מולקולות מים שזזות. זאת אומרת, רואים ברמב״ם, כמו שאמרתי קודם, הרמב״ם קודם כל לא מזכיר מי גשם, נכון? הוא אומר, זה מים של גומה, שזה בעצמו כבר קשה מאוד מבחינת האוקימתא, אבל זה אולי עוזר קצת לשפת אמת. כי אני אמרתי שזה לא סביר.
מה קורה עם האגוז?
רגע, נגיע לאגוז עוד רגע. אבל זה קצת עוזר לשפת אמת. אנחנו רואים שהרמב״ם ממשיך עם השפת אמת. כי הרמב״ם ממשיך עם זה שכל הבעיה שהגמרא מדברת עליה בגומה ובמים על גבי מים, זה שחסר מקום דלת על דלת, לא שזה לא מונח, זה מונח. אבל זה מונח על מקום שאין לו שטח מספיק. וצריך להיות לו שטח. אז זה לא דרישה שהדבר יהיה מונח, אלא יש עוד דרישה שצריך שיהיה מונח על מקום דלת על דלת. אז על זה אומרת הגמרא. בעצם, אני עכשיו אומר את זה כך, איך השפת אמת והרמב״ם יקראו את הגמרא? לא כמו שאני הצעתי קודם. מדובר פה בחידוש על מי גומה רגילים, לא על גשם דווקא. מים שמונחים בגומה, כמו שפשט לשון הרמב״ם, נכון? הרמב״ם מביא על מים בגומה, הוא לא מזכיר גשם. עכשיו, אני לוקח את היד, הבעיה בזה שאין פה עקירה, היא כפולה. א', זה לא מונח על מקום דלת על דלת. ב', אני פסיבי ולא אקטיבי. אומרת הגמרא ככה, אם המים נחו בגומה ואני לקחתי את זה, נפטרה בעיית הפסיביות, נכון? אני אקטיבי. אני לקחתי מים מהגומה, לא שהגשם הוריד מים לתוך היד שלי. אז הייתי אקטיבי. עדיין, אבל יש בעיה, הייתי אקטיבי ועקרתי את המים, אבל עקרתי אותם מאיפה? ממקום שהוא לא דלת על דלת. אז נכון שפתרת את בעיית הפסיביות, אבל יש עוד דרישה בשביל שהעקירה תהיה עקירה. שהעקירה תתבצע מעל גבי מקום דלת על דלת, וזה הרי לא מתקיים. מחדש רבה, מים על גבי מים בגומה כן נחשבים כמקום דלת על דלת, כי הם כולם כאילו מונחים על הקרקע. כך אומר הרמב״ם, וכנראה כך גם ילמד השפת אמת. וזה מביא אותי לשלב הבא. הגמרא, בשלב הבא, הרי הגמרא עכשיו מתחילה לדון בהנחה על גבי מים. הגמרא מתחילה לדון בהנחה על גבי מים.
אולי אני פספסתי משהו. אבל חשבתי, מה, בלי המשפט הזה שמים נחשבים כאילו הם תמיד על כל הקרקע נפרסים, או בלי זה אפשר, אם יש לי גומה גדולה למשל, זה לא נחשב 4 על 4?
לא, כי מים על גבי מים באופן מהותי זה אף פעם לא 4 על 4, כי כל מולקולת מים מונחת על מולקולת מים אחרת, והמולקולות כל הזמן זזות ומחליפות מקום. אז אי אפשר לראות את זה כאיזה פלטה עם שטח אחיד של 4 על 4.
זאת אומרת, רק אם אני אומרת שמים באופן טבעי מחוברות לכל הקרקע.
בדיוק. זאת אומרת שכל המים רואים אותם כגוש אחד, והגוש הזה מונח על הקרקע. אז אני לא רואה כל מולקולת מים שנחה על מולקולת מים אחרת, אלא מבחינתי המים זה כל הקולקטיב הזה של המים, והם מונחים על הקרקע.
זאת אומרת, אני לא יכולה ככה להסתכל על גוש של מים בתוך הכלי או בתוך הגומה, רק על הקרקע, שזה מחובר על הקרקע באופן...
בדעות, יש דוגמה יפה של פילוסוף אמריקאי בשם ג'ון סרל. ג'ון סרל דיבר על שאלה של גוף ונפש, והוא אומר שם, הוא מנסה להציע הצעה, שהנפש זה לא עוד סובסטנציה. זה לא שיש לנו גם חומר וגם רוח, יש לנו רק חומר, והנפש זה תכונה של הקולקטיב הפיזיולוגי, או רשת הנוירונים של המוח. והוא רוצה להסביר... מה?
זה פוטונים.
לא, לא פוטונים.
לא, סתם
צחקתי. זה תכונה של היש הקולקטיבי. זאת אומרת, כאשר אנחנו מחברים את כל הפיזיולוגיה של הגוף, או את הנוירונים ברשת הנוירונים של המוח, איכשהו צומחת פתאום תכונה חדשה, שהיא תכונה של הקולקטיב. כל נוירון לחוד זה סתם יצור ביולוגי. אין לו תודעה, אין לו מחשבה, אין לו דברים כאלה. אבל כשיש רשת נוירונים, פתאום יש איזושהי תופעה חדשה. קוראים לזה, פילוסופים קוראים לזה אמרגנטיות. To emerge זה להגיח. זאת אומרת, יש תופעות קולקטיביות שמגיחות כאשר אנחנו עוברים להסתכל על המישור הקולקטיבי. הדוגמה שג'ון סרל מביא זה מים. הוא שואל את עצמו, הוא שואל אותנו, איך היינו מגדירים את תכונת הנוזליות של המים? הרי מולקולת מים בודדת, אין לה תכונה שהיא נוזלית. מולקולה היא לא נוזל, לא מוצק ולא גז. מצב צבירה הוא לא מצב של מולקולה בודדת. מצב צבירה זה מצב של קולקטיב של מולקולות. אז הוא אומר, תסתכלו על תכונת הנוזליות למשל, אז אותו דבר כמובן גם כמו תכונת הקשיחות. תכונת מצב צבירה בעצם, אבל אני אקח נוזליות. תכונת הנוזליות של המים היא תכונה של הקולקטיב של המים. היא לא תכונה של כל מולקולה ומולקולה. מולקולה לחוד היא לא נוזלית ולא מוצקה ולא כלום, זה לא רלוונטי לגביה. הנוזליות והמוצקות זה שאלת היחס בין המולקולות השונות, ומאפיין של הקולקטיב. ומכאן הוא רוצה לטעון שישנן תכונות שמופיעות ברמת אינטגרציה קולקטיבית. הן לא מופיעות במישור המיקרו, הן תכונות שמאפיינות את הקולקטיב, ואין להן שורש במישור של הפרטים שמגדירים את הקולקטיב.
והשלם הוא גדול מסך חלקיו.
גדול איכותית, לא רק גדול איכותית. יש לו תכונות שלא מופיעות במישור הפרטי. אני חושב שהטיעון שלו אגב כושל. זאת אומרת, זה לא, האנלוגיה שהוא עושה בין זה לבין הגוף ונפש לא נכונה. זה אמרגנטיות חזקה ואמרגנטיות חלשה, זה אפשר לקרוא בספר שלי מדעי החופש. אבל הדוגמה הזאת היא ממחישה יפה את ההסתכלות שאני מדבר עליה כאן. כי אנחנו, כשאנחנו שאלנו את השאלה, אז ראינו כל מולקולה של מים כסוג של אובייקט, ואני שואל את עצמי על מה הוא מונח. בחידוש לפי הרמב״ם והשפת אמת, אנחנו לא רואים את מולקולת המים כאובייקט. האובייקט הוא הקולקטיב, זה המים כולם, הנוזל הזה, אוקיי? וכשאני שואל על מה מונחים המים, אני לא שואל על מה מונחת מולקולה זאת, על איזה מולקולה היא מונחת, אלא המים כקולקטיב, כצבר של מולקולות, מונח על הקרקע, על הגומה. זה מה שאומר הרמב״ם. בסדר? זו תכונה קולקטיבית של המים, זו לא תכונה אינדיבידואלית של מולקולת מים. מולקולת המים לא מונחת על הקרקע. המים מונחים על הקרקע. אבל ממילא גם כל חלק שלהם. כי אני רואה אותם כגוף אחד. אוקיי? אז זה, כך כנראה צריך לקרוא את הרמב״ם בשפת אמת. עכשיו, בעצם זה מביא אותי לשאלה הבאה. הגמרא בעצם אומרת לנו, שמים על גבי מים זה נחשב מונח. נכון? זה בעצם החידוש של רבא. אפשר את זה עצמו להבין בשתי צורות. בעצם תמון במה שאמרתי קודם. אפשרות אחת, זה שרואים את כל המים כקולקטיב, שמונח על הקרקע. לכן בעצם כל חלק של המים נחשב מונח, כי אני לא רואה כל חלק של המים לחוד. מבחינתי אני מסתכל רק על הקולקטיב כולו. אפשרות אחרת, זה שיש פה באמת חידוש, שמים שמונחים על מים, זה כן נחשב מונח. זה כן נחשב מונח. אבל זה מונח על המים, לא על הקרקע. האבא אמינה הזאת שאומרת שכיוון שמים זה משהו נוזל ודינמי, אז זה לא נקרא שאתה מונח עליהם, לא נכון, זה נקרא שאני מונח עליהם. זה החידוש. ואז לפי התפיסה הזאת, גם למסקנה, המים העליונים מונחים על המים התחתונים, לא על הקרקע. זה לא הרמב"ם. היה גם לא שפת אמת. אבל יש גם אפשרות להבין את הגמרא כך. שהחידוש של הגמרא שמים על גבי מים, היינו הנחתם. ההנחה שלהם על גבי המים התחתונים כן נקראת הנחה. ועדיין, למרות שאני מסתכל על מולקולת המים כאובייקט נפרד, מבחינתי היא מונחת. על מה? על המים שמתחתיה. גם זה נקרא להיות מונח. זאת אפשרות אחרת להבין את הגמרא. הרמב״ם לא למד כך. הרמב״ם מבין שהמים מונחים על הקרקע ורואים אותם כישות אחת. אבל יש אפשרות להגיד שהחידוש של רבא זה שמים מונחים על גבי מים, ואגוז לא מונח על גבי מים. עכשיו, לפי הרמב״ם, החילוק בין אגוז לבין מים הוא מאוד ברור.
רגע, סליחה, בכל מקרה האגוז מונח על המים, למה הוא לא יכול להיות מונח על המים?
אז זה מה שאני אומר.
איזה מצב?
רגע, זה מה שאני אומר. לפי הרמב״ם, אם הסיבה שהמים נחשבים כולם מונחים, זה בגלל שרואים אותם כישות אחת, שמונחת על הקרקע, אז מאוד ברור למה באגוז זה לא נכון. כי אגוז שמוצף על המים, הוא לא יחידה אחת יחד עם המים, הוא עצם מובחן, נפרד, נכון? אי אפשר לראות אותו כחלק מהמים. אז מאוד ברור למה רבא טוען שאגוז שונה ממים. מים על גבי מים היינו הנחתם, אגוז על גבי מים לא. אבל לפי התפיסה השנייה שאמרתי, שמים על גבי מים פירושו שהמים מונחים על המים שמתחתיהם, וגם דבר כזה נקרא מונח, אז באמת השאלה עולה, אז למה באגוז לא?
כי האגוז הוא כן מונח, הוא מונח על המים, ולמה הוא פטור? בגלל שהוא לא מונח על מקום ד' על ד'.
אז גם המים לא מונחים על ד' על ד'. מה ההבדל בין מים על גבי מים לבין אגוז על גבי מים? אוקיי?
אז אי אפשר לקבל את התפיסה, בעצם יש בעיה עם התפיסה של מים על גבי מים.
הרבה פעמים את קופצת והופכת את סימן השאלה לסימן קריאה. כשאני מקשה משהו, אני לא אומר טענה אלטרנטיבית, אני מקשה על הטענה הזאת. טוב, צריך לראות האם יש לה מקום או לא. כרגע נראה שיש קושי בטענה הזאת, אוקיי? זאת אומרת שמים על גבי מים, אולי לכן הרמב״ם באמת הבין בגמרא, שכשאנחנו אומרים שמים על גבי מים נחשבים מונחים, פירוש הדבר שהם מונחים על הקרקע, לא שהם מונחים על המים. Mm-hmm. ואז התפיסה היא שהם כולם ישות אחת שמונחת על הקרקע, ממילא ברור למה באגוז זה לא נכון. לפי התפיסה שאני העליתי קודם, שמים מונחים על גבי המים, לא על הקרקע, לא רואים אותם כקולקטיב אחד, עולה השאלה, אז למה באגוז לא? אז גם אגוז מונח על המים, ואם המים התחתונים נחשבים מקום דלת על דלת, אז למה לא? אז למה... אז היה אפשר להגיד אולי, שבכל זאת זה שהאגוז נפרד מהמים, זה גם מצביע על הבדל בהתייחסות של האם אני רואה אותו כמונח על מקום דלת על דלת. כי מולקולת מים, אי אפשר להגיד שהיא מונחת על מולקולת מים שמתחתיה. היא מוטמעת בתוך המים, ולכן היא נחשבת כמונחת בתוך המים. אוקיי? אבל האגוז הוא משהו נפרד מהמים. אז האגוז, הרי גם האגוז מתלטל, נכון? רואים אותו זז על המים. הוא לא סתם עומד במקום אחד. את מולקולת המים, היא זזה כמובן, אנחנו לא נראה אותה זזה, מבחינתנו, מסתכלות הפשוטה, זה משהו סטטי. המים מונחים, רק יש מים עליונים שמונחים על התחתונים. האגוז, אנחנו רואים בעיניים שזה דינמי. אנחנו רואים שהוא זז ממקום למקום, אז איך אפשר להגיד שדבר כזה נחשב מונח על מקום ד' על ד'?
רגע, המולקולה לא זזה, המולקולה נשארת במקום, רק הגל זז.
לא, גם המולקולות זזות.
הם נמצאות באותו קו אורך.
לא משנות מקום כל הזמן. זה כמו גז, רק יותר צפוף. גם המולקולות משנות מקום כל הזמן.
אני חושבת שכאילו, ממש ראיתי איזשהו ניסוי כזה שהמולקולות של המים, הן רק עולות וירדות בגל. הן לא זזות ימינה שמאלה. אלא אם כן הגל דוחף.
את מדברת על השאלה מה עושה למולקולה הגל. אני אומר גם בלי גל.
אוקיי.
גם אם אין גל, יש דינמיקה בתוך המים קבועה. מה שעושה הגל, הגל באמת לוקח את המולקולה בגל כזה, יש גל נסירה, כל מיני סוגי גלים. אבל בגל האנכי, אז באמת רק המולקולות רק עולות ויורדות, זה מה שמתקדם זה האנרגיה. המולקולות לא
נותנת
את ציר ה-X, את המיקום על ציר ה-X. אבל זה רק שאלה של גל, אני מדבר בלי גלים. עצם המים בעצם הסטטי, בעצם יש תנועה של מולקולות ממקום למקום. אוקיי?
אז... קוראים לזה דיפוזיה.
מה? כן, דיפוזיה, או תנועות פחות חדות, פחות מהירות, לא כמו בגז ולא כמו בגל. אבל עדיין, זה מצב דינמי.
ולכן... גם במוצק יש בעצם.
מה? במוצק יש...
גם במוצק.
לא תזוזות, אלא תנודות. כשיש טמפרטורה, אז יש פונונים, מה שנקרא. זה תנודות אקוסטיות של האטומים.
יש שם תנודות גם חשמל, כל מיני תנודות.
זה אלקטרוני, אני מדבר על האטומים. אלקטרונים זה משהו אחר, אלקטרונים תמיד זזים. בכל אופן, לענייננו, אז אולי, גם אם אנחנו מבינים שהמים נחשבים כמונחים על גבי המים, לא על גבי הקרקע, עדיין יש מקום להבין למה באגוז זה לא יהיה כך. ולכן האפשרות הזאת בעינה עומדת. עכשיו, אולי עוד הערה, בהמשך הסוגיה כשמדברים על שמן על גבי יין, הראשונים כבר מהירים שיכול להיות גם שמן על גבי מים, זה לא, דנים שם על יין בגלל שיש תרומה, במים לא מוגדר תרומה, רק בשמן ויין. ולכן מדברים על שמן ויין, אבל לעניין הלכות שבת, אז שמן יכול להיות גם על גבי המים, לא רק על גבי יין. אוקיי? בכל אופן, אבל מה כתוב שם בגמרא? מה שכתוב שם בגמרא... שמן שצף על גבי יין, מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן, דתנן, שמן שצף על גבי יין ונגע טבול יום בשמן, לא פסל אלא שמן בלבד. רבי יוחנן בן נורי אומר, שניהם מחוברים זה לזה. למה זה מובא בהקשר שלנו? כי רואים שבהקשר שלנו הדיון, האם המים העליונים מחוברים למים התחתונים. אם השאלה הייתה, אם המים העליונים מונחים על המים התחתונים, מה זה קשור לחיבור? הרי בהלכות תומעה ותארה, מה שחשוב זה אם השמן והמים הם יחידה אחת או לא. האם הם מחוברים? אם הדיון אצלנו נערך בשאלה האם כל המים הם יחידה אחת, כמו שראינו ברמב״ם, אז אני מבין למה מביאים בהקשר הזה את שמן על גבי יין. כי גם שם הדיון הוא האם זה יחידה אחת או לא. אבל אם הדיון הוא לא בשאלה, זה לא יחידה אחת, כל מולקולה זה משהו אחר. אבל המים העליונים מונחים על המים התחתונים, לא כי הם מחוברים, הם לא מחוברים. אבל המים העליונים מונחים על התחתונים. אז מה זה קשור לשאלה של שמן שצף על יין, וחיבור לעניין תומעה? לעניין תומעה ודאי השאלה אם זה מחובר או לא. אין שאלה אם זה מונח עליו. זה מקום דלת על דלת, או כל הדיונים האלה לא רלוונטיים.
אבל זה לא דומה לאגוז שמונח על המים?
נו, ואז מה?
השמן שמונח על המים.
ולכן מה?
לכן יש שתי יחידות עצמאיות, כל אחד מהן.
לא, אני מבין, רק למה זה חשוב? הרי אם הדיון שלי הוא לא בשאלה אם זה יחידה, הרי לפי הרמב״ם הדיון בסוגיה זה האם כל המים הם יחידה אחת. לפי זה אני מבין למה הביאו את הסוגיה של שמן ויין. כי גם שם הדיון הוא האם הם מחוברים, האם זאת יחידה אחת, הם לא מחוברים, זה שני דברים נפרדים. אבל לפי התפיסה השנייה שאומרת שהדיון אצלנו הוא לא בשאלה אם הם מחוברים, הם לא מחוברים, כל מולקולת מים היא אובייקט נפרד. אני רק דן בשאלה האם היא מונחת על מקום דלת על דלת או לא. אז מה זה קשור לשאלה של שמן על יין ושאלת של טומאה וטהרה? עכשיו הדיון הוא אם זה מחובר, זה לא, הדיון שלנו הוא דיון אחר. חשבתי שאת אומרת יעל קודם את הפתרון לעניין, והפתרון אני חושב נעוץ במה שאמרתי קודם. זה האגוז. שאלתי לפי התפיסה הזאת, אם המים הם באמת לא יחידה אחת עם המים.
אז גם כן לא.
הם רק מונחים עליהם, המים העליונים מונחים על התחתונים. אז שאלתי, אז מה ההבדל מהאגוז? למה האגוז לא נחשב מונח? כך שגם לפי התפיסה הזאת...
גם פה הם לא מונחים.
מה?
גם פה השמן לא מונח.
לא, אז בלי את השמן רגע, אני מדבר שם על האגוז. יש לי מים על גבי מים.
כן.
טוב, אם אתן... לפי הרמב״ם הדיון הוא האם זה מחובר, הבנתי. אבל לפי התפיסה השנייה, הדיון הוא האם המים העליונים מונחים על המים התחתונים או לא. נכון? זה הדיון. ואז אמרתי, אם המסקנה היא שמים העליונים מונחים על המים התחתונים, אז למה באגוז זה לא ככה? גם האגוז מונח על המים התחתונים. אם הדיון הוא בחיבור, אז אני יכול להבין, האגוז הוא לא חלק בלתי נפרד מהמים. הוא לא חלק מובנה של המים. אז הוא נחשב עצם נפרד, הוא לא מחובר. אז הוא לא מונח על הקרקע, כמו שהרמב"ם מסביר. אבל אם הדיון הוא בשאלה, האם אפשר, אם להיות מונח על מים זה נקרא מונח, אז כשמים על גבי מים זה מונח, למה האגוז על גבי מים הוא לא מונח? אז הצעתי קודם הסבר, ואמרתי שכנראה אין ברירה, בגלל ההבדל בין אגוז למים, צריך לומר שגם לפי התפיסה שלא כמו הרמב״ם, שהדיון הוא בשאלה שהמים מונחים על המים, זה לא מנותק משאלת החיבור. כיוון שהמים העליונים הם בסך הכל חלק מהמכלול של המים, אני מוכן לראות אותם כמונחים על המים התחתונים, למרות שהמים התחתונים הם משהו דינמי. עוד פעם, הם לא מונחים על הקרקע, אלא על המים התחתונים. אבל כיוון שהכל זה מים, אני מוכן לראות דבר כזה כהנחה. לעומת אגוז שמונח על מים, ששם אני לא מוכן לראות אותו כמונח על המים. אם זאת התפיסה, אז אפשר להבין גם לשיטה הזאת, את הקשר לשאלת השמן על גבי יין. כי גם שם השאלה אם זאת יחידה אחת או לא. וצודקת יעל שאמרה ששמן שצף על גבי יין, מקביל לאגוז על גבי מים. שני דברים נפרדים, והשאלה אם אנחנו רואים אותם כמונחים אחד על גבי השני, קשורה לזה שהם נפרדים. ולכן הדיון האם שני הדברים האלה הם נחשבים נפרדים או לא, גם קשור אלינו, לא רק ליחוד תומה וטהרה. זה ההסבר, אני חושב, לפי השיטה הזאת. עכשיו, תראו את המאירי. הפניתי אתכם למאירי. במאירי, יש אומרים, דווקא במונחים בגומה, אבל ניגרים, כן? ניגרים הכוונה זורמים, לא, כמו שכתבנו. ויש חולקים לומר, שכל שהם ניגרים בו קרקע, קרקע הוא, הוא כמונחים על הקרקע הם. יש מחלוקת. האם מים על גבי מים, מה שאנחנו אמרנו, שמים שנחשבים מונחים, האם זה נאמר גם במי נהר, או רק במי גומה?
זה כמו שאמרנו על החץ של זנון, כלומר, הם נמצאים, אבל הם לא עומדים.
בדיוק, השאלה
אבל היא... אבל גם אמרנו עכשיו, שהכל מה שנמצא בקרקע הוא חלק מהקרקע.
לא, כלומר... אז את מקדימה אותי, אמרתי שאנחנו נמצאים במשך השיעור, הנה, כאן אנחנו מגיעים לזה. אז מה שאני רוצה, אבל עוד שנייה אני אגיע לזה. המאירי מביא קודם כל מחלוקת. האם מים שזורמים, גם הם נחשבים כמונחים או לא? אוקיי? עכשיו, פה צריך להבין. קודם כל, הרי את המים בגומה, בסוגיה שלנו, אני הסברתי שגם שם הרי מדובר במי גשם שזורמים על גבי הגומה. הם לא נחים בתוך הגומה. הרמב״ם לא משתמע כך. אולי גם בראש. אבל מפשט הסוגיה כתוב ככה. רואים שגם במאיר היא לא הבין ככה, נכון? בסוגיה שלנו מדובר בגומה, מים שנחים בתוך גומה. עכשיו יש רק מחלוקת, האם אותו דין יהיה קיים גם במים זורמים. אבל ברור שאצלנו בסוגיה מדובר במים עומדים, נכון? רק יש שאלה הלכתית, האם הדין הזה נכון גם למים זורמים או לא? אז זה הערה ראשונה. הערה שנייה, זה מה באמת ההבדל? למה שיהיה הבדל בין מים זורמים למים עומדים? אז יכול להיות, אז קודם כל לגבי, לגבי השאלה של כותל משופע, ששאלה חני קודם. הרי איך הסתדרו הדעה החולקת של המאירי, איך הם הסתדרו עם מה שהגמרא אומרת לגבי מים על כותל משופע? הרי מים על כותל משופע, הגמרא אומרת במפורש שהם לא נחשבים כמונחים. והדעה הזאת במאירי שאומרת שגם במי נהר המים נחשבים מונחים, למה? הרי מים שזורמים, לא נחשבים כמונחים.
אבל אתה דיברנו עם הקרקע. על הקרקע ועל הכותל.
בהמשך השיעור הגיע לחילוק הזה בין קרקע לכותל. סדנא דארעא חד הוא. וכאן לשיטה הזאת במאירי חייבים לומר כך. שכשמים זורמים על פני קרקע, אפשר בהחלט לראות אותם כמונחים על הקרקע. נכון שהם משנים את הקרקע שעליה הם עומדים, כל רגע הם מונחים על חלק אחר של הקרקע. אבל כל החלקים של הקרקע, סדנא דארעא חד הוא. בכותל כשהם זורמים, אז הם בסוף עוזבים את הכותל. אז אי אפשר להגיד שהם מונחים. אז פה בכל מקרה, לפי השיטה הזאת במאירי, ודאי צריך לומר את זה. אבל כן, מעבר בסדר. לזה...
מה אני... עושים בזרימה על, על קרקע מרוצפת? זה גם עכשיו מחובר לקרקע?
מרוצפת נדמה לי שזה חלק מהקרקע.
אני חושבת שבכל מקרה, הרי מה זה קרקע? קרקע זה הרי מים ומינרלים וחוב. כלומר, מים הם חלק בלתי נפרד מקרקע.
זה כבר שאלה של הגדרה, אבל את בעצם, מה שאת אומרת בעצם, זה שכל המכלול הזה שנקרא קרקע, לא משנה ממה הוא מורכב, זה מים, זה קרקע.
יש גם מים, כן.
כן, בסדר. זה יכול להיות בהחלט הסבר בשיטה שרואה את זה כמונח. אבל יש שיטה שאומרת שלא. כן. יש שיטה שאומרת שמי נהר שזורמים, זה לא כמו מים על, זה כמו מים על כותל. וכיוון שהם זורמים, זה לא נחשב מונח. נכון? וזה, השיטה הזאת כן משווה את זה לכותל. אוקיי? היא לא מקבלת את הסברה הזאת של סדנה דה אחד הוא. לפי השיטה הזאת, מים צריכים לנוח, לא לנוע. וזה עוד יותר ברור שלפי השיטה הזאת, הדיון הוא בשאלה אם המים הם נחשבים מונחים, ולא בשאלה אם העקירה שלי היא פעולה של עקירה. זה, כל השאלה זה מה קורה למים, לא מה אני עושה. האם המים זורמים או המים עומדים? מה המחלוקת בין שתי הדעות במאירי? אז תראו, הניסוח של הדעה השנייה, ויש חולקים לומר שכל שהם ניגרים בו, קרקע הוא, הוא כמונחים על הקרקע הם. ממש הרמב״ם, נכון? המים מונחים על הקרקע, לכן הם נחשבים מונחים. זאת אומרת שמהנימוק הזה אנחנו יכולים ללמוד מה המחלוקת בין שתי הדעות במאירי. הדעה השנייה למדה כמו הרמב״ם, שהיסוד שהמים נחשבים כמונחים, זה לא כי מים על גבי מים הם מונחים, אלא כי כל המים הם יחידה אחת, והיא מונחת על הקרקע. נכון? אז אומר המאירי, אז אם ככה, גם מי נהר זה ככה. כי הרי הקרקע לא זורמת, הקרקע עומדת. והמים שזורמים על פני הקרקע, הם מונחים על משהו יציב, והם נחשבים מונחים על הקרקע. השיטה הראשונה במאירי, אפשר להבין אותה בשתי צורות. אפשר להגיד שכיוון שהמים זורמים, למרות שמים עומדים נחשבים כמונחים על הקרקע, מים זורמים לא נחשבים מונחים על הקרקע, כמו שראינו במים שזורמים על כותל משופע. כי מה שחשוב זה האם המים זורמים, לא האם הקרקע זזה. והמים זורמים פה, אז אי אפשר להגיד שהם מונחים. בשיטה הזאת לפי זה משווה מים על פני כותל למים על פני קרקע. אפשרות שנייה זה להגיד אחרת. המים בעצם שנחשבים מונחים, הם מונחים על המים שמתחתם, לא על הקרקע. אבל את זה אתה יכול להגיד, אם המים שעליהם הם מונחים, הם נחים. אבל אם הדבר שעליו אתה מונח, הוא בעצמו זז, אז אי אפשר להגיד שאתה מונח על משהו. ולכן בנהרות, אנחנו לא נראה אותם כמונחים.
כן, אבל יש שני קצבים בנהרות, יש קצב של המים העליונים ויש קצב של המים התחתונים.
לא משנה, עדיין כיוון שהמים התחתונים זזים,
זזים בכל
אפשר מקום. לראות אותם כאיזשהו סוג של שולחן או קרקע שעליו מונחים המים העליונים. אז תשימו לב, יש שתי אפשרויות להבין את השיטה הראשונה במאירי. אפשרות אחת הולכת עדיין עם הרמב״ם, שכשאנחנו אומרים שמים הם מונחים בגומה, הכוונה הם מונחים על הקרקע. רק השיטה הזאת אומרת, כן, אבל זה רק שהמים נייחים, לא כשהם ניידים. זה מה שחשוב לי, זה האם המים עצמם שמונחים, הם מים ניידים או מים נייחים, לא המצע שעליו הם מונחים, אלא הדבר המונח עצמו, האם הוא מונח, או אם הוא נע או נייח. אוקיי? אז זה התפיסה של הרמב״ם. לעומת זאת, אפשר להבין את הדעה הראשונה במאירי, באופן שהיא פשוט חולקת על הרמב״ם. והיא אומרת, שכשאנחנו אומרים שמים בגומה, הם נחשבים מונחים, הם נחשבים מונחים על המים שמתחתם, לא על הקרקע. לא כמו הרמב״ם. וזה אי אפשר להגיד בנהר. למה? כי במי גומה, המים התחתונים הם מים עומדים. אז המים העליונים עומדים על משהו, מונחים על משהו שהוא יציב, הוא מוצק, הוא נמצא באותו מקום. הוא לא מוצק במצב צבירה, אלא הוא יציב. אז לכן אני מוכן לראות אותם כעומדים. אבל מים של נהר, הרי החלק התחתון זורם, אז החלק התחתון לא יציב. אז לכן המים העליונים, לא בגלל שהם עצמם זורמים, אלא בגלל שמה שמתחתם זורם. המים העליונים לא יכולים להיות להיחשב כמונחים, כי הם מונחים על המים התחתונים שבעצמם זזים. ואז יוצא שהמחלוקת בין שתי הדעות במאירי, זה בעצם מחלוקת בין שתי האפשרויות שאמרתי קודם, כמו הרמב״ם, שמי גומה מונחים על הקרקע, או כמו השיטה השנייה שאמרתי, שהמים העליונים מונחים על המים התחתונים. איך להבין את הדעה בגמרא, את המסקנה בגמרא, שהמים נחשבים כמונחים בגומה. האם להבין את זה כמו הרמב״ם שמונחים על הקרקע, או להבין שמונחים על המים התחתונים, וגם זה בסדר. זה, זה האפשרות אחת להבין את המחלוקת. אפשרות שנייה, זה ששתי הדעות במאירי מסכימות לרמב״ם. שההנחה היא על הקרקע. אבל זה רק במים, לפי דעה אחת, זה רק במים, במצב שהמים עומדים על הקרקע, ולא במצב שהם זורמים. כי הם זורמים על הקרקע, אז זה כמו מים שזורמים על פני כותל משופע. ולא עושים חילוק בין קרקע לבין כותל, כמו שאמרתי קודם, לפי התפיסה הזאת. אוקיי? אז אלה שתי האפשרויות. מה יקרה, למשל, אחת ההשלכות? מה יקרה אם מישהו ייקח מים מהחלק התחתון של הנער, לא מהחלק העליון? יש מים זורמים ברשות היחיד. אני מושיט יד, שואב מהחלק התחתון של הנהר מים, ומוציא אותו לרשות הרבים.
מה, זה עניין יחסי, מה זה תחתון? יש מתחתיו עוד מים?
צמוד לקרקע. מה? מים שנגעו בקרקע.
אין דבר כזה.
פה יש מים מונחים, לא? יש פה הכל.
אלא אם כן הוא לוקח את זה עם הקרקע עצמה, אין דבר כזה.
בסדר, לוקח עם הקרקע, לא חשוב.
לוקח עם הקרקע, כבר יש בעיה שהוא
יזיז. הכל חייב.
אין שיעור של קרקע.
לא, אבל יש פה גם מונחים וגם עקרה.
אז אני אומר, השאלה, זה יהיה נפקמינה. אם אני מבין שכל המים, אם אני מבין אני מדבר לדעה שמי נהר לא נחשבים כמונחים. לדעה שמי נהר נחשבים כמונחים, אז ודאי שעברתי איסור. לדעה שמי נהר לא נחשבים כמונחים, אז תלוי למה. האם זה בגלל שהמים התחתונים זורמים, ולכן המים העליונים לא נחשבים כמונחים? אבל המים התחתונים הם כן מונחים, כי הם הרי על פני הקרקע. הקרקע עומדת.
ואז
המים התחתונים, גם לדעה הזאת אני אהיה חייב. אבל אם אני מבין שלפי הדעה הזאת, כל המים, סליחה, הבעיה שהמים לא נחשבים מונחים, בגלל שכל המים לא נחשבים מונחים על הקרקע כי הם זורמים, אז גם אם לקחתי מהמים התחתונים לא עברתי איסור. זה יהיה נפקמינה לפי הדעה במאירי, שמים של מי נהר הם לא מונחים, אמרתי יש שתי אפשרויות, לא להסביר את זה כמו הרמב״ם או נגד הרמב״ם. הנפקמינה בין שתי האפשרויות האלה תהיה לגבי מי שלקח מהחלק התחתון של המים.
אז איך הוא ידע באמת שהוא לקח ממש מהחלק התחתון, והוא לא לקח... אני ממש מבינה את הרמב״ם בעניין הזה.
אבל זה ניסוי דמיונים.
זה פשוט החלוקה של המים היא תיאורטית לגמרי, פרקטית, היא לא באמת מעשית.
מה זה משנה? אני מדבר עכשיו על שאלה היפותטית. נגיד שאני מצליח לקחת את המים התחתונים. לצורך הדיון. נגיד, לא מעשי, אבל אני שואל שאלה עקרונית, כדי להבין את השיטה. בסדר? זה מספיק טוב לי בשביל ללבן את הסוגיה. מעבר לזה, זה גם מעשי. אם אני לוקח ממש מהקרקע, כולל קצת חול אפילו. אז תגידי לי, בסדר, אז הוצאתי את החול. אז א', אבל אם הוצאתי כמה שיעורים, יכול להיות שאני חייב יותר. וב', אם בחול כשלעצמו אין שיעור הוצאה, אז על החול אני לא חייב. אבל אם יש פה מספיק מים, אז על המים אני כן אהיה חייב. אז כך שאני גם יכול לצייר נפקמין המעשית. למרות שזה לא חשוב מבחינתי. מבחינתי, די בדיון אפלטוני, כי אני היפותטי כזה, רק כדי ללבן את האמת, אני לא אכפתי כרגע אם יש איזו השלכה מעשית אמיתית או לא. אוקיי? אז זה הנפקמינה היא, לגבי מי שלוקח מים.
לפי הרמב״ם הוא חייב, לפי השיטה שלי אבא מאירי הוא פטור.
לפי הרמב״ם...
חייב, כי זה עומד על גבי הקרקע.
לא, הפוך. לפי הרמב״ם, הרי אני מדבר לפי שתי שיטות בהסבר הדעה שבנערות המים לא זורמים.
כן.
בתוך הדעה שבנערות המים לא מונחים, סליחה. בתוך הדעה שבנערות המים לא נחשבים מונחים, אמרתי שתי אפשרויות. או שגם הדעה הזאת מסכימה לרמב״ם, היא רק טוענת שהמים נחשבים מונחים על הקרקע רק אם הם עומדים. אבל אם הם זורמים, הם לא נחשבים מונחים על הקרקע. אז דווקא לפי השיטה הזאת, אם לקחתי, אז זה לא מונח.
נכון.
לפי השיטה השנייה, אני אומר שהמים העליונים הם לא מונחים על התחתונים. אבל התחתונים מונחים על הקרקע, אז אם לקחתי משם, אני כן אהיה חייב. בשפת אמת, פה מסתפק, אומר ככה. יש לעיין. אם איירי במים עמוקים יותר משלושה טפחים, דלא הווי כלבוד. מה קורה, מה גובה המים שבהם מדובר? אנחנו חוזר, עזבנו את המאירי. אני חוזר חזרה לסוגיה שלנו, לגומה.
ארבעה טפחים.
אז זהו, אז אם יש כלל כזה שנקרא לבוד, לבוד פירושו, שאם יש מרווח של פחות משלושה טפחים, כ-30 סנטימטר, אז מבחינת ההלכה זה נחשב מחובר. מרווח קטן הוא נחשב סגור, נחשב מחובר. עכשיו אומר השפת אמת, איך מדובר אצלנו? אם גובה המים הוא פחות משלושה טפחים מהקרקע, אז אפשר להגיד שזה כל נקרא לבוד מחובר לקרקע. אם מדובר במים שהם גבוהים יותר משלושה טפחים, אז אין את דין לבוד, אוקיי? זה יותר משלושה טפחים. ואז השאלה היא איך מדובר. אז אומר לנו שפת אמת ככה. יש לעיין. אם מיירי במים עמוקים, אם מדובר במים עמוקים, יותר משלושה טפחים, דלא הווי כלבוד, ולכן לולי המים התחתונים לא היה חשוב כמונח. כן, אז אם בלי המים התחתונים הוא לא נחשב מונח, הוא לא מונח על הקרקע, הוא מונח על המים התחתונים. נכון? כי בלי המים התחתונים הוא לא מונח. אז הוא בעצם לא מונח על הקרקע, אלא על המים התחתונים. וכמה שמלן, דמים על גבי מים, הווי הנחה. למה הוא מתכוון? לדעה הראשונה שאמרתי קודם. כשאני אומר שמים מונחים על הקרקע, כשאני אומר שמים נחשבים כמונחים, אין הכוונה שהם כולם מונחים על הקרקע כמו הרמב״ם, אלא שהמים העליונים מונחים על המים התחתונים. כי אם המים העליונים רחוקים יותר משלושה טפחים מהקרקע, אי אפשר להגיד שהם מונחים על הקרקע. אלא מה? הם מונחים על המים התחתונים. אם מדובר פה בארבעה טפחים. או אם מדובר בשלושה טפחים, אז יכול להיות שגם המים העליונים מונחים על הקרקע, כי יש את דין לבוד. אז הוא אומר ככה. אפשר כמובן להתווכח על זה, אתם מבינות שאפשר להתווכח על זה. אם אני רואה את כל המים כגוף אחד, אז אני יכול גם בלי דין לבוד, כל המים זה גוף אחד, והוא מונח על הקרקע. תחשבו על עצם מוצק, אני עצמי. נגיד, אני עומד על הקרקע. האם הראש שלי נחשב מונח על הקרקע? ברור שכן. כי כל הגוף שלי הוא ישות אחת, והיא מונחת על הקרקע. אז לכן אפשר להעמיד כולה בארבעה טפחים, ולהגיד עדיין שהמים העליונים גם הם מונחים על הקרקע. הוא מניח שזה קשור לדין לבוד, אבל לפי איך שאני אמרתי קודם, זה לא קשור לדין לבוד, זה קשור לדין חיבור. לדין חיבור לא קשור לטפחים. מה המסקנה שהוא משיג? אז הוא אומר ככה, ולפי זה יש לומר, דקאי גבנה כאמר באגוז, דלאו הנחהו. הרי אם אנחנו מדברים על, 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 על דין לבוד, אז אם אתה אומר לי, זאת אומרת, אם מדובר במים שהם יותר משלושה טפחים, כן? אז מה קורה מעל שלושה טפחים? מעל שלושה טפחים אתה עושה הבדל בין מים לבין אגוז, נכון? למה המים כן נחשבים מונחים? הרי אין דין לבוד. כי הם מונחים על המים התחתונים. אז למה האגוז לא נחשב? כי גם האגוז הוא מעל ארבע טפחים. אז למה האגוז לא נחשב מונח? אז אין לו דין לבוד, כי זה מעל ארבעה טפחים, אבל הוא גם לא יכול לחשב כמונח על המים מהסיבות שאמרנו קודם. הנה אתם רואות בשפת אמת את ההצעה שהצעתי קודם בלי שם, היפותטית, שאומרת שלמרות שהמים העליונים נחשבים כמונחים לא על הקרקע, אלא על המים התחתונים, עדיין באגוז לא נאמר את זה. הנה, זה
הצעה. הבנתי למה. למה, למה במים אנחנו אומרים שזה כן דין לבוד?
לא, אין דין לבוד.
אין דין לבוד.
אנחנו מעל ארבעה טפחים.
מעל ארבעה טפחים זה משנה אם זה מים או...
כן. אם אנחנו מדברים... בוא נדבר על מה הסוגיה עוסקת. אם הסוגיה עוסקת במים של ארבעה טפחים, אז גם מה שהסוגיה אומרת על מים, וגם מה שהיא אומרת על אגוז, מדבר על הגובה הזה, נכון? אז במים אתה אומר לי שזה מונח. למה זה מונח? זה הרי לא קשור ללבוד. כי זה ארבעה טפחים. אלא מה? זה מונח על המים שמתחת, נכון? באגוז, אז למה האגוז לא מונח? הרי גם האגוז הוא על מים שמתחת. כי עובדה שגם אם אני רואה את המים העליונים כמונחים על המים שמתחת, עדיין יש מקום לחלק בין מים לאגוז. זה בדיוק הסברה שאמרתי למעלה. כי עדיין יש קשר לחיבור. ואז מה יהיה הדין במים שלמטה, במים שהם פחות משלושה טפחים? שם גם אגוז וגם מים יהיו מונחים. מדין לבוד. נכון שיש הבדל בין אגוז לבין מים מבחינת החיבור למים, אבל מבחינת דין לבוד, אם האגוז הוא פחות משלושה טפחים מהקרקע, אני רואה אותו כמחובר לקרקע. זאת אומרת, אם אני מעמיד את הסוגיה מעל שלושה טפחים, אז יוצא כך, מעל שלושה טפחים אמרה הסוגיה שהמים נחשבים כמונחים, אבל אגוז לא נחשב כמונח. המים העליונים מונחים על המים התחתונים, האגוז לא מונח על המים התחתונים. מה קורה מתחת לשלושה טפחים? זה דין שהסוגיה לא עסקה בו, לפי ההסבר הזה. אבל זה אנחנו אומרים, למה היא לא עסקה בו?
אני ממש לא הבנתי מה קורה מעל שלושה טפחים, למה יש הבדל בין מים מונחים לבין אגוז מונח.
אז זה מה שהסברתי בחלק הקודם של השיעור. אמרתי שגם בסיטואציה הזאת אי אפשר להתנתק מהעובדה שהמים הם בכל זאת יחידה אחת. גם לפי ההסבר שלא כמו הרמב״ם, שהמים העליונים מונחים על המים התחתונים, אני רואה אותם כמונחים על המים התחתונים, כי בסך הכל הכל מים. אבל האגוז הוא נפרד מהמים. אז אני לא מוכן לראות אותו כמונח על המים, הוא משהו אחר, והמים הם דינמיים.
יש לי שאלה.
זה בדיוק הייתה הטענה
לא, של... לא, האגוז, האגוז כן מונח, רק לא. הוא לא...
מלחתית הוא לא מונח.
פיזית. הוא לא מונח על הקרקע. הוא מונח בעצם על המים.
אבל גם על המים הוא לא נחשב כמונח.
למה?
בגלל שהאגוז הוא לא חלק מהמים, וזה דבר מטלטל, זה לא נקרא אצלי מונח. רק לגבי מים אני מוכן לראות הנחה על גבי מים כהנחה. כי מים ומים זאת יחידה אחת. אז אני יכול לראות במים העליונים כמונחים על המים התחתונים.
אני לא הבנתי, אם אגוז לא נקרא מונח על גבי מים, מה זה משנה אם זה מעל שלושה טפחים או מתחת לשלושה
טפחים?
ולא יהיה בזה דין לבוד בכלל.
אם אני מדבר על למעלה מארבעת משלושה טפחים, אז הסוגיה לא עוסקת בכלל בדין לבוד. הסוגיה מדברת על השאלה אם המים העליונים מונחים על המים התחתונים, אומרת שכן. האגוז העליון לא מונח על המים התחתונים. לא קשור ללבוד, כי הוא לא חלק מהמים. מה יהיה במים של פחות משלושה טפחים? אני שואל שאלה, הגמרא לא עוסקת בזה. הגמרא עוסקת בארבעה טפחים. אבל אני שואל, מה יוצא בשלושה טפחים? בשניים וחצי טפחים? מה שיוצא זה שגם אגוז וגם מים נחשבים מונחים. למה?
אני רוצה רגע לשאול.
רגע. למה? יש שם דין לבוד.
לבוד על הקרקע. הם מתייחסים לזה שם על הקרקע.
לכן בדיוק הגמרא לא עוסקת בפחות משלושה טפחים, כי פחות משלושה טפחים אין חידושים, הכל מדין לבוד נחשב מונח. כל הדיון זה מעל דין שלושה טפחים. ששם יש הבדל, מים נחשבים כמונחים, אגוז לא נחשב כמונח. אבל אם הסוגיה עצמה עוסקת בפחות משלושה טפחים, מה זה אומר? זה בעצם אומר שדין לבוד כנראה לא רלוונטי פה. שבפחות משלושה טפחים אנחנו עוסקים, ובכל זאת הגמרא הרי אומרת שאגוז לא נחשב מונח. נכון?
יש לי שאלה.
רגע, שנייה, תני לי רק לגלות.
אבל דין לבוד.
אז אם אני עוסק בפחות משלושה טפחים, אז הגמרא בעצם אומרת לי, עזוב את דין לבוד, דין לבוד לא משחק פה. איך אני יודע? אם היה דין לבוד, אז אגוז היה מונח. והגמרא אומרת שאגוז לא נחשב מונח. היא מדברת על פחות משלושה טפחים לפי האפשרות הזאת. אז למה המים כן מונחים? כי הם מחוברים למים התחתונים. לא בגלל דין לבוד, בגלל החיבור. זה ההבדל בין השאלה, האם הגמרא עוסקת במעל שלושה טפחים, לבין אם הגמרא עוסקת בפחות משלושה טפחים. השאלה, האם דין לבוד הוא רלוונטי במים או לא רלוונטי במים.
זהו, זה מה שאני
רוצה לשאול. בפי האפשרות השנייה, דין לבוד לא רלוונטי במים. אולי רק באוויר.
ענית לי.
אוקיי.
אבל דין לבוד הוא לא רק באוויר.
הוא באוויר. מחיצות.
מי אמר לך שלא? זה הדיון פה? יכול להיות
שאמרנו גם שיעור שעבר...
גם מרווח של אוויר אני רואה אותו כסגור, אבל אם יש מרווח שיש משהו באמצע שהוא משהו מוצק, אבל אחר...
אמרנו שהמים הם חפץ.
נעלם פה בגלל דין לבוד, הוא נמצא. אוויר, את אומרת לי שאני רואה אותו כאילו הוא לא קיים, אבל משהו שיש לו נוכחות, לא היעדר, אלא משהו קיים, מי אמר שיש לבוד עליו?
אם חפץ מונח על קנה שהוא מתחת לשלושה טפחים, יש דין לבוד, למרות שזה...
מי אמר לך? וגם אם יש דין לבוד, הוא מונח על קנה, אז זה משהו אחר, כי יש אוויר משני צדדי הקנה. הוא יותר רחב מהקנה. אז יש לו לבוד מהצדדים. אבל אם הוא מונח כולו על קנה, ונגיד שהקנה הוא לא קרקע לעניין זה, כי אם הקנה בעצמו הוא קרקע לעניין זה,
הוא לא מחובר
לקרקע. אז מי אמר שיהיה דין לבוד? תחשבי על סכך למשל, בסדר? יש לי סכך למעלה בסוכה. יש לי סכך קשר, ובאמצע יש פס של סכך פסול של 2.5 טפחים, רוחב 2.5 טפחים. האם אני רואה את זה כלבוד? זה השאלה. אם יש לבוד גם בחומר ולא רק באוויר, אז זה דין לבוד וכל הסוכה קשרה. אבל אם אין דין לבוד אלא רק באוויר, אז יכול להיות שאסור לשבת מתחת לפס הזה.
אז למעשה יש מחלוקת לגבי דין לבוד, האם הוא רק באוויר או שגם לא באוויר, לאו דווקא מים, אלא בכל דבר אחר. מחלוקת
קיימת גם במקומות אחרים. אני רק טוען שזה מה שעומד מאחורי שתי האפשרויות שמעלה פה השפת אמת. אוקיי.
טוב.
עד כאן.
תודה רבה.
תודה רבה, ושלום.